עכשיו, ב-103 FM. ספורט, עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב, אהלן צביקה.
אהלן, ערב טוב.
תשמע צביקה, יש פה דבר שמטריף אותי כבר כמה חודשים, בעתיה של שביתה במשרד החוץ, ספורטאים, ספורטאיות, ספורטאים וספורטאיות בריאים, ספורטאים וספורטאיות פרלימפיים, לא יכולים לצאת לתחרויות שהן תחרויות קריטריון לקראת המשחקים האולימפיים בפריז 2024, בגלל שהמדינה לא מספקת להם הבטחה. עכשיו,
המדינה לא מספק להם הבטחה בגלל שביתה פראית במשרד החוץ.
אני לא יודע אם זה פראי, לא נכנס לזה, אני לא מכיר את הפרטים.
זה כבר הרבה זמן.
נכון, אבל אתה רואה שאף אחד לא מטפל בזה ואף אחד לא זורק זיים בכיוון. אבל מצד שני, אני רואה את אגם הדרק, אנשים, אתה יודע, עפים, הער, עיניים, כל הדברים, כל הם רק עפים, נוסעים וכאלה, ובהם לא פוגעים. הייצוג של הספורטאים והספורטאיות, בכל ענפי הספורט, הרבה יותר חשוב לתודעת הקהל העולמי מאשר איזה דייר באגם הדרק שמספר כמה אנחנו גיבורים.
נכון.
מצד שני, רגע, עוד דבר אחד. יש הרבה שרים בממשלה שלא מובטחים על ידי שבק. אוקיי? יחידת ההבטחה בשבק, אגף ההבטחה בשבק. אלא חברה פרטית. אז אם למדינה המתונפת יש כסף לממן הבטחה לשר או שרה, או אחד שפשוט בא לו האוטו עם הצ'קלקה, תאבטחו בקשה ספורטאים בנסיעות לחול. זה חשוב משימות הייצוג הרבה יותר מהנסיעות של כל השגרירים, אגם הדרק, וכל השכלי אוכלי שרק עושה נזק.
אז הנה, נבחרת הכדורגל נוסעת בשבוע הבא למלטה, לא?
כן.
או לכל מקום אחר, ואף אחד לא שומע שיש שביתה. זאת אומרת, אפשר גם כל איגוד וכל ארגון יכול לקחת הבטחה פרטית,
הארגונים האלה לא. לא הארגונים של הספורט האולימפי. אין להם.
רגע. ושיחייבו אחר כך את המדינה.
חייבו את המדינה.
כן, שיתבעו. שיתבעו. אדוני לא יכול לוותר על הופעה באליפות עולם, באליפות אירופה, שיממנו כמו שמממנים את הנסיעה ואת הטיסה, יוסיפו על זה את ההבטחה, ואחר כך שיתבעו את המדינה.
אבל מה שאני אוהב
זה... אתה יודע מה זה ספורטאי שעובד שנה שלמה, שלוש שנים, להופעה באליפות עולם, על מדליה?
למה לא כל החיים?
לא, זה כל פעם, אתה יודע, זה מאליפות עולם, באליפות עולם.
אבל כל חיים הוא מתאמן.
ופתאום אומרים לו לא לנסוע, בגלל שאיזה יושב ראש ועד עושה שביתה, אני לא יודע על מה.
כן. אבל מה שאני אוהב, שבאמת כל השכלי וכלי, כל אגם הדרק המצחין, איך הם מתקשרים לספורטאים שמביאים הישגים, כאילו הם החזיקו להם את הששית בלילה שהם התאמנו. אתה מבין, אתה מבין למה אסור להצביע, לגועל הזה.
חייבים להצביע.
חייבים להצביע. למה?
למה? כדי להפסיק את זה.
לא, לא, אי אפשר להפסיק.
אוקיי.
הלו, גם אלה שעכשיו...
הנה, ראית?
הלו. גם אלה שעכשיו שכלי וכלי כמו הקודמים.
כן, אתה רוצה להחזיר את הקודמים, אתה רוצה להחזיר אותם, אתה רוצה להחזיר אותם,
אני רוצה,
הלך ליצמן, יבוא עכשיו גולדקוף.
תקשיב, ברור, אבל אני אומר עוד פעם, לפחות הם גונבים לעדתם, לא לעדתנו. אבל תגיד לי דבר אחר.
אבל הנה, נבחרת ההתעמלות האומנותית בנשים שעשו,
בולגריה,
עשו הופעה יוצאת מן הכלל, היו עכשיו, כי האיגוד שלהם מימן את ה... אני חושב את ההבטחה, אם לא קיבלו כהבטחה, אני לא יודע.
תשמע.
אני לא בדקתי את זה.
אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, עכשיו אני מסתכל פה על דבר אחר, אתה מדבר על הממשלות. בוא ניקח את הממשלה הזאת. חילי טרופר עם הדיבור העדין וכאלה, מצא זמן לנסוע לטיול מכון וינגט, כי משביעים שם כל מיני דירקטורים חדשים. אבל נבחרת החרשות, למשל, בכדורגל, אוקיי? עלו לאליפות עולם באוקטובר. לאסך, ארגון ספורט חרשים, אין כסף, גם הם החליטו שם החלטה פופוליסטית, שובניסטית, שלא עומד במבחן החוק, להקצות את קרוב הכסף, את ה-500 אלף שקל פלוס, לנבחרת הבנים. יען, כי לנשים אין סיכוי. אפשר לעשות שנבחרת הנשים בכדורגל, הבריאות, שאינן חרשות, שמשחקות תחת ההתאחדות, וממומנות כמובן, כל ההוצאות שלהם, יש סיכוי.
אתה
מבין? זה דוחה אותי, זה מגעיל אותי.
אתה קודם כל צודק 100%. צריכות לנסוע אנשים, וצריכים לנסוע גברים, אבל הארגונים האלה לא מתוקצבים. עכשיו יושב מנכ״ל או מנכ״לית ארגון אסך, והוא צריך לשלוח, נגיד, את נבחרת אנשים, היה לו הקצבה בשביל... אין לו. הוא לא יכול להכניס את העמותה לגרעון. הוא לא יכול להחליט על זה.
אבל שלחו, פונה... אבל שלחו את הנבחרת למוקדמות.
אבל הוא פונה למשרד הספורט, והוא לא מקבל הקצבה לזה. הוא לא ידע שהוא... לא היה סיכוי שיעלו לאליפות עולם, פתאום קפץ להם עלייה לאליפות עולם, אין להם את זה בתקציב.
אתה יודע מה אני רוצה?
אני מנכ"ל העמותה, אני לא יכול להכניס
אני...
את העמותה לגרעון.
אתה יודע מה אני רוצה?
אני מכבד את זה.
אתה יודע מה אני רוצה?
כן.
אני רוצה את גפני, או את גולקנופ, שר הספורט. תמיד יהיה כסף. אוקיי? ולא יהיה לו.
מה זה?
יהיה ספורט הרבה יותר טוב. האמן לי הרבה יותר טוב. יהיה כסף כמו זבל.
אז אני מבין שאתה הולך להצביע על האגודה.
אם הם מתחייבים לקחת את תיק הספורט. אם באמת האגוד דגל התורה, אתה יודע, כל הפלגים האלה, כל הציונים האלה.
ציונים.
ציונים וציוניות, יגידו שהם לוקחים ממשרד הספורט בהסכם קואליציוני, כמו שהם אמרו על הסכם ההוראה, אני תומך באגודה.
כן.
באגודה. יאללה, בוא נתקדם.
ביי.
אגודה. אגודה כמנתוי גרט. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103 איציק אהרון ברדיו צפון ב-4.5 בני אלפרין, האורחים בדיגיטל מיכל קדוש, מאור רטה, שני רומנו ונויה חסון. אנחנו בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיטספורט. בוא נפצח עם עוד אין לו לפצוח וכאלה. מה אתה, לא שמעתי אותך על הקטע של זה, או שהיית פה, אני לא הייתי.
אני הייתי פה.
בוא תספר לי מה אתה אומר על זה, על סגת, את סגת רן זהבי. לא שמעת לך פשוט.
פשוט מאוד, האדונים יוסי בן עיון ואלון חזן רוצים להיפטר מרן זהבי, ובמקום להגיד לו, אנחנו לא רוצים אותך בנבחרת, ואין לך מקום, או תועלה מהספסל, מצאו עץ לטפס עליו.
טוב, בוא נדבר עם אמיר שלח, בעבר שחקן נבחרת ישראל, מכבי תל אביב, הייתה גם תקופה שהוא החזיק בשיא ההופעות. אהלן אמיר, ערב טוב.
ערב מצוין.
כמה תזכיר לנו הופעות? 90 ו?
לצערי רק 85.
בוא נה, הוספתי לך ככה סתם. פעם היו סופרים גם זה, אם היית שרי נגד נבחרת הצבא האדום של אתיופיה. בוא נדבר על ישראל מול אלבניה, ולפני זה בוא דבר איתי על ערן זהבי, אתה עשית הרבה שנים בנבחרת, איך אתה רואה מבחוץ את הפרשייה הזו?
אני לא דוגמה, אני בתפיסה שלי אני לא מתחבר לנושא של כוכבנות, ואני קודם כל מבחינתי הקבוצה ונבחרת תמיד מעל כולם, וכולם צריכים ליישר קו. זו הדעה שלי. עכשיו מאחר ולא דיברתי אישית, לא עם חזן ולא עם ערן זהבי, ולהבין באמת לעומק את העניין, אז אני לא רוצה, אתה יודע, לחרוץ משהו. אבל מבחינתי, בנבחרת בטח, כולם שווים, אין לי מושג למה היה למישהו חדר או לא היה חדר עד היום. אני חושב שדברים כאלה צריכים באמת, זה לא...
אבל אלה דברים, בוא נזכיר רק שאלה דברים שנכנסו, כאשר יוסי בן עיון נכנס לפני כחצי שנה לתפקידו, הודיע, אז ערן לא היה בא.
כל כך זה בסדר גמור.
לא, לא, אני אומר, כל מה שהוא מחליט... ומאושר על ידי המעסיק שלו, קרי ההתאחדות לכדורגל, זה תמיד בסדר גמור, גם אם אני לא אוהב את זה.
לא, לא, אני אומר, ולכן השחקנים צריכים ליישר קו, אבל עדיין לא הייתי, אתה יודע, נוכח בתוך השיחות, ואם התקנו, ומתי התקנו, ואיך התקנו, ו... אתה יודע, צריך לעשות, אני מסכים שצריך לעשות דברים בצורה רגישה, קצת יותר עם שחקן זה או אחר, לא בגלל תמיד מעמד, כי כל שחקן, אתה יודע, צריך לדבר אליו בצורה שונה. אני אישית לא אוהב את כל הרעיון הזה, להוא כן ולהוא לא, ואני לא חושב שיש שחקנים מעל אחרים, גם אם הם יותר איכותיים ויותר חשובים. מאירן זהב יד אחרון שחקני הסגל, כולם שווים.
מה הולך להיות נגד אלבניה?
אתה יודע, הגיע הזמן, אתה יודע, ש... עדיין, אתה יודע, זה מעין בית כזה עם נבחרות חלשות, אבל אנחנו מקום ראשון צריך לשמור, צריך לנצח, לגמור יפה ולהמשיך הלאה.
כן, אבל איבדנו בתקופה הזאת, אתה יודע, בין החלונות, מנור סלומון שהיה מצוין.
גם אלבנים לא מגיעים בהרכב.
נכון, גם אלבנים, כל אלה באים עם פגועים מהליגות שלהם, מאיפה שהם משחקים, אבל מנור סולומון פצוע, לא משחק, דבור פרש, ערן זהבי שפצוע וכל הבלגן הזה, אנחנו עם הרכב שונה לחלוטין.
ישחקו מי שישחקו, בסך הכל יש סגל לא רע, דווקא בקטע ההתקפי יש שחקנים בכושר מצוין, ההגנתי אנחנו פחות חזקים.
אבל ויטור, ויטור הוסיף לכלל להגנה קצת.
כן, אבל מצד שני שני המגנים לא משחקים, אני לא יודע מי יפתח עדיין,
לפי מה שאומרים, אז ליידנר וזה, ודסה.
ליידנר באולימפיאקוס
לא משחק. אנחנו לא יודעים באיזה כושר.
ודסה כן משחק.
אולימפיאקוס החליף המאמן שלישי היום מהשנה.
כן, מיטשל הגיע, וגם רמוס, אבל זה סיפור אחר, כן.
אני
פה אתרכז
במי שמשחק, אני בסך הכל חושב שהרמה, עוד פעם אני אומר, של אלבניה, ישראל, איסלנד של התקופה האחרונה, מזל שלא קיבלנו אותם לפני 5-6 שנים, נצחק כל בסדר, בבית אנחנו צריכים לנצח אותם ונבחרות גם יותר טובות, ודווקא כל הנושא הזה סביב ערן זהב, אני חושב שזה משהו שדווקא מאחד ומחזק.
את מי?
אני מאחל בהצלחה מנבחרת.
את מי זה מאחד ומחזק?
את השחקנים.
אתה חושב?
אני בטוח.
כי אני מניח שיש שחקנים שתומכים בערן ויש שחקנים שמתנגדים להסדר שהיה לו.
תשמע, אין מה לתמוך בערן בצד שלו. יכולים להגיד,
אבל ראיתי פרסומים, ראיתי פרסומים מהנבחרת, חזור אלינו. אבא, אל תשאיר אותם לבד.
גם אם ערן לא בכושר טוב, אני הייתי תמיד שמח לקבל אותו, גם לא בכושר הזה, בסגל בטח. תמיד שחקן שאו פותח או יכול להיכנס ולעשות שינוי, אנחנו מכירים את היכולות שלו, וואו, בכדורגל, והכל טוב.
אתה יודע, אני מסתכל באמת על משחקים, אנחנו חייבים לנצח כדי למנוע הסתבכויות ועניינים, אולי אפילו גם טקו, אני לא זוכר, אבל בוא נאמר ניצחון בטח יבטיח את המקום הראשון לנבחרת בבית הזה, וכמובן עליית דרג ושלב וכל הדברים בליגת האומות. אנחנו לא כל כך טובים במשחקים שיש לנו תמיד על לחץ.
קודם כל אין לחץ. אתה יודע, זה לא, עם כל הכבוד, באים למשחק, רוצים לנצח, באים לנצח, פוזיציה טובה, אין פה שום לחץ סביבתי, הטעם לטעמי, הכל בסדר, ועוד פעם אני אומר לך, אני חייב אותם תנצח,
יודע, אין כל כך פס,
הזאת בצורה מצוינת.
למרות שאנחנו כעומדים באמת במשחק הזה, לתפוס מקום ראשון בבית הזה, ובאיזושהי צורה להשתחל מדלת אחורית לתוך אליפות אירופה.
הוגרנו לבית שהוא בסך הכל ברמה שלנו.
נכון, אבל אין פס
ובלי רוסיה. אגב, רוסיה. רוסיה גם לא תשתתם במוקדמות של 2024.
כן.
יורו, אבל בלי רוסיה, רוסיה הייתה משנה פה
במצב. אז אין פס לנבחרת, אז יכול להיות שאין לחץ.
אין לחץ?
לא, אני לא חושב שהשחקנים באים עכשיו באיזשהו לחץ שחייבים לנצח, ובאים לא לנצח וזה וזה, בסדר, כל טוב. באים לשחק, קרה מה שקרה, יש שחקנים מספיק טובים בסגל, שיעשו את העבודה היום. בארץ אנחנו בטח צריכים לנצח את האלבנים, או לא סיבה.
טוב, אז אם
בוא נצא אופטימי מהשיחה הזאת.
אני כל כך, אני לא מאמין באופטימיות ולא בפסימיות, אני מסתכל על דבר אחד, ריאלי, להיות ריאלי, להיות מציאותי.
אני קצת האווירה, אני מסתכל על זה משחק בארץ,
כן, אבל מתחילים תפתף לי, אבל אין לנו את זה, ואת טעו.
לא, אף אחד לא, השחקנים, להפך, השחקנים, יש חלק שיקבלו צ'אנס, וחוזרים לסגל, ואתה יודע, זה תהליך, כן. חלק יוצאים, חלק חוזרים. אתה תראה שהם יצאו מחוזקים מהמשחק הזה.
אמיר, המון תודה, שנה טובה.
בכיף, שנה טובה,
שנה טובה לכולם. מכבי תל אביב משחק כדורסל, משחקים עכשיו בפרומטיאס, נגד פרומטיאס, 8 דקות לסיום הרבע השלישי, מכבי מובילה 41-37, אחרי שבמחצית היה 36-32.
מה זה טורניר? איפה זה האירוע?
זה משחק ידידות לפני הטורניר יאנקופולוס, היו צריכים לשחק היום נגד אולימפיאקוס, אולימפיאקוס ביטלה את המשחק, היא טוענת שאין לה את כל השחקנים, אז הם משחקים נגד פרומטיאס, קבוצה שגמרה מקום רביעי בליגה, משחקת ביורוקאפ, משחק אימון סך הכל.
יפה. נדב תציפה, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
דבר איתי קודם כל מה קורה בנבחרת ישראל, דיברנו קודם עם אמיר שלח, בלם הנבחרת בעבר, הרבה שנים, הוא אומר שאין לחץ, לתחושתו אין לחץ, לא שהוא יודע על משהו, אז יש או אין?
יש לחץ גדול בנבחרת ישראל. ולו בגלל, לא הסיפור של ערן זהבי, הסיפור יותר של של הרבה חוסרים של איכות, של שחקנים איכותיים שכבר לא בנבחרת מטעמים כאלה או אחרים, פציעות, חדר או פגישות.
ואחרים שבאים שהם לא בכושר שלא משחקים.
כן, בדיוק. ולכן יש שם לחץ גדול מאוד, כי יש פה הזדמנות מאוד גדולה לכדורגל הישראלי, לעשות משהו גדול בדרך המשחק הזה.
רגע, המשחק הזה, נגיד, גומרים מקום ראשון, עלינו או שהולכים לפלייאוף?
עלית, לא, עלית לדרג א' של ליגת האומות.
אוקיי.
קיבלת את הכרטיס לפלייאוף, כמו אז עם סקוטלנד, בתור העניין, ואולי הדבר הכי משמעותי, אתה מקבל להיות דרג שני בהגרלת מוקדמות היורו.
כן.
אז שלושה דברים מאוד משמעותיים לנבחרת ישראל, ולכן רואים פה בסיפור הזה משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל מצד שני יש פה שחקנים שבאמת יצטרכו לקבל את ה... תראה, נגיד שון וייסמן שאתמול אמר מה שאמר בשורה התחתונה, יצטרך לבוא עכשיו ולצאת בראש, כאילו יש לו את ההזדמנות, אין לו עכשיו אף אחד מסביבו, הוא תמיד הרגיש כזה אחד שככה לא מקבל יותר מדי הזדמנויות, וגם כשהוא נכנס לא תמיד הוא היה מי יודע כמה, עכשיו הוא כמעט החלוץ היחיד יחד עם פאי בריבו כחלוצים ממש אמיתיים, והוא יצטרך לקבל את ה... לקחת את המושכות, או למשל אחד כמו דולב חזיזה, שתמיד היה איזשהו סטייקי כזה בנבחרת ישראל, יצטרך לקבל את הדברים הכי טובים.
כן, אגב, אתה מדבר איתי פה על מה שיקרה ביורו, וופה מאשרת עכשיו ש... 53 נבחרות השתתפו בהגרלת מוקדמות יורו 2024, ההגרלה תתקיים בדצמבר בפרנקפורט, החלוקה, 10 בתים, 7 מהם של 5 נבחרות, ועוד 3 בתים של 6, שתי הראשונות בכל בית יעפילו ליורו, עוד 12 נבחרות יתברגו במשחקי הפלייאוף, יאבקו על 3 מקומות, גרמניה, המארחת, עולה אוטומטית.
רגע, אז אנחנו נעלה לדרג השני, אם אנחנו גומרים פה...
כן,
אתה
עולה לדרג השני.
אבל זה לא מבטיח כלום,
שאתה לא מבטיח כלום,
לא מבטיח שום דבר, אבל זה מעולה.
אתה יכול לקבל יריבה קשה, גם מדרג 4 ו-3.
לא יודע לאן, למשל, איטליה, לאיזה דרג ירדה עכשיו אחרי שלא
עלתה לזה. אז אתה רוצה לקבל את איטליה? בוא נגיד את דרג 2.
לא, אני לא רוצה, לא. אתה רוצה לנחס אותם?
לא, אז אני אומר, מה? בסדר, צריך להיות ריאלי. צדצי, מבחינת השוערים, פרץ הולך לצעירה, גלאזר פותח או שהולכים עם מרציאנו?
זה שאלה שצריכו, עדיין לא קיבלו, עדיין קיבלו את ההחלטה, ולו בגלל... אני אגיד לך מה היתרונות, היתרון של מרציאנו, שהוא מכיר את הנבחרת, והוא היה שם, וגם כשהוא לא שיחק, הוא כן קיבל את המושכות בנבחרת ישראל, מצד שני הבן אדם לא משחק דקה, בפיינורד.
הוא שוער שלישי הפך להיות, לא?
הוא שוער שלישי, בדיוק, שלא משחק בכלל, בכלל, בכלל. דומה זאת, יש את עומרי גלזר, שנמצא בקושי אולי הטוב ביותר בקריירה שלו, באפול באר שבע, אבל פחות מכיר את כל הסיפור הזה של נבחרת ישראל, שהוא כמעט ולא שיחק בה, למעט קצת תקופה אצל אלישע לוי. ולכן צריך לקבל פה החלטה, אני חושב שהם קבלו, בוא נגיד ככה, בתחילת האימונים התיעדוף הוא לאופיר מרציאנו, בוא נראה תוך כדי אימונים, יש את שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יש לך 4 ימי אימונים עכשיו, שיצטרכו לקבל מי בקושי טוב יותר, אם יראו שמרציאנו לא באזור, אז גלזר יפתח.
הבנתי. מבחינת הצעירים שאנחנו מדברים על שון, כבר לא כך צעיר, שון... תאי בריבו, אלה האנשים ש...
כל אלה, בוא לא צעירים כזה, כל, זה מעמד, נכון, זה נכון. כבר מה שנקרא דור ביניים כזה, כן. זה לא ממש צעירים.
לא, אבל שון, שון, שון יותר מבוגר מתאי, לא? שון יותר מבוגר מתאי.
כן, כן. אני אומר, צעירים זה נגיד קרטל יכול להיות, ליידנר כזה, אליאל עבד, הכל
אחר היה גם... ליידנר כבר שיחק בנבחרת, אבל הוא לא שחק עכשיו באולימפיאקוס.
אבל הוא צעיר, הוא בן 20.
כן, אבל עכשיו הוא לא משחק.
אתה יודע, קרצב, אני רואה אותו בליגה מאז שהוא חזר, אי אפשר להגיד שהסיפור הזה עם רוסיה, עם דינמו, עשה לו לא טוב.
נכון.
הוא לא בכושר שהוא, כמו שהוא לפני שהוא נסע, בטח לא כמו שהוא שחיק בשנה שעברה בנתניה וגם בנבחרת הצעירה, הוא משהו עובר עליו.
נכון, קודם כל, תביקה מי כמוך יודע, אתה היית מכל הצמתים האלה של שחקנים שמגיעים וכן עוברים ולא עוברים, אז זה באופן טבעי. ב', אני חושב שאולי נבחרת ישראל, שהוא כן היה שם טוב, כן יכולה, אתה יודע, להקפיץ אותו קצת, כי
נכון.
הוא מתוסכל, הוא ממורמר, שהוא חזר לכדורגל הישראלי, נבחרת ישראל...
שמתוסכלים, אבל תקשיב...
אני רואה גם שהיה איזה משהו ניסיון להעביר אותו למכבי חיפה, ולא רוצים לדעת את הכסף.
לא יודע זה... כמה שזה באמת היה רצות.
לא יודע, אבל אתה יודע, השמועות האלה לא עושות לך שקט.
הוא יודע גם שבאמת לצאת רק החוצה, זה יוצא
כמו כמי נתניה. הוא צריך להציג טוב. צריך להציג יכולת טובה, גם בליגה וגם בנבחרת.
אבל בנבחרת מספיק שאתה מגיע קצת מתוסכל, ואתה משחק בין ארצי, לא שופט שגר פה ויודע שהוא באמת היה לו בעיות עם דינמו, והוא עושה איזה וינץ' לא לעניין, אתה יודע, ואז אנחנו בנחיתות מספרית.
כן.
אתה מבין, בטח בסגנון המשחק שלו. אז צריך לבדוק את זה גם כן, וזה גם צריך להיות שיקול. צאתי, בוא נדבר על הפועל תל אביב, התחיל לעבוד.
אני יכול, אני יכול לתת לכם עכשיו כבר ככה על הדרך ידיעה מעניינת. עומר דמרי, שהעוזר מאמן של קובי רפואה, יאמן את הנוער, החל מהשבוע הבא, ומי שהולך להיות עוזר המאמן, זה מיכאל זנדברג.
החליפו, עשו ביניהם הצרכה.
עשו ביניהם הצרכה. אני יכול להגיד לכם שמראש כיוונו שזנדברג יהיה מאמן, עוזר מאמן הבוגרים, אבל הוא לא רצה. הוא לא רצה בזמנו עם קובי רפואה, הוא אמר לעומר בוקסלמן שהוא לא מעוניין להיות עוזר מאמן, ולכן עומר דמרי הוקפץ, ועכשיו אחרי שקובי רפואה עזב, זנדברג יהיה עוזר המאמן של דראפיץ', ועומר דמרי יורד לקבוצת הנוער.
אולי הם רוצים באמת בהפועל לדאוג למרץ, להצריף של תמרי, של אחותו, ואמרו בוא נעשה את זה לפני הבחירות. סתם, גג. בוא נלך על, אתה מדבר על הפועל תל אביב, סלובו התחיל, אני רואה כל מיני פושים וידיעות, שהוא אמר לשחקנים, מה שאומרים תמיד, תהיו ביחד, תהיו זה, תרוצו, מה
שאומרים. לא רצתם מספיק.
לא, אבל לא רצתם מספיק, זה מגיע לך... היום המחשב פשוט, אתה מקבל דוח כמה כל אחד רץ, הוא לא יכול להגיד להם, לא רצתם מספיק, כשהם כן רצו מספיק. יש היום דוח לכל שחקן, כמה הוא רץ.
מי שראה את המשחק עם נס ציונה...
לא צריך דוח.
אז לא צריך דוח.
לא צריך דוח.
לא, הם אמרו, לא רצו.
לא, לא רק לא רצנו, וגם כמה ספרינטים הם עשו, איך עברו אותם החלוצים של נס ציונה, באיזה מהירות, זה היה נראה שאלה מברזיל.
אבל בסדר, הם זרקו מאמן. הם זרקו מאמן, עכשיו יכולים רק להשתפר. זה השחקנים מנו עוד אחד על החבל, כן.
אני אגיד לך משהו, בגדול, דראפיץ' החליט לבוא ולעשות סוג של יומיים של התרשמות משחקנים שהיו ככה שמתנדנדים כאלה, עידן ורד לראות מה קורה איתו, עם רומא רטו מה קורה, שכבר, אתה יודע, שכבר תומנו לנו את הדרך החוצה.
מה יש לראות?
לראות, שמע, הוא סיפר שמכירת שמונה למשל, היה איזשהו קשר אחורי, שגם צורות פעם, סביקה מכיר את הדברים האלה יותר מאיתנו, שכבר סומן כמי שעוזב את הקבוצה. והוא אמר חקור, גם נותר אותו עוד שבוע. הוא אמר, וואלה, אני רוצה אותו. והוא הפך לתקן הרכב אצלו בקבוצה.
בסדר.
אז לפעמים מאמן איקס חושב ככה, ומאמין הוא היה...
אבל אנחנו ראינו את, איך קוראים לו? רומרטו.
רומרטו.
רומרטו. זאת אומרת, גם אם הוא יהיה הרבה יותר טוב, אז יהיה לו שיפור של 7% ב-8 עשיריות.
אבל העובדה היא שכשסלובו הגיע בשנה שעברה לקריית שמונה, קריית שמונה הייתה נראית המועמדת מספר אחד לירידה.
זה לא אותו מועדון.
אבל הוא התחיל לאמן לפני שהיה העברות. עכשיו עוד יש קצת העברות.
מחזור
שביעי הוא
התחיל. לא היה, ועם אותה קבוצה, הוא התחיל, המשחק ראשון הוא ניצח את מכבי חיפה. זה היה משהו הנורמלי.
תקשיב, גם אז וגם היום, אני חושב שהסגל של קריית שמונה יותר בריא מזה של הפועל תל אביב. גם אז וגם היום.
בסדר, אוקיי? אבל עכשיו
יהיה קצת שקט. לא כזרה.
יש שם עכשיו קצת שקט בהפועל תל אביב.
אני לא יודע.
עד ההפסד הראשון.
צביקה, שחקנים זורקים מאמן, מי כמוך יודע, לא להפך.
בסדר.
אבל הקטע הוא שיש להם הרבה זמן, ובאמת תקופת הכנה, אתה יודע, אחרי הסיבוב של פגרה, מה שהצטרכו לתקן. ניב זריאן כבר חתום או שאינו כן. חתום?
חתום בגדול חצי שנה.
חתום לחצי שנה, והוא אמור לחזק את הקבוצה?
אמור. הוא
יכול לחזק את הקבוצה?
הוא אמור להיות שחקן סגל בקבוצה.
איפה הוא היה בפעם האחרונה עם יכולת אמיתית ששווה להפועל תל אביב?
לדעתי, מאז אשדוד, אני חושב שמשהו נמכר בעצם.
לא היה.
הפועל באר שבע, זה לא הצליח, וביתר ירושלים, זה לא הצליח, ובני יהודה, זה בטח ובטח לא הצליח. ושנה שעברה בביתר ירושלים שוב וגם לא הצליח, כבש שני שערים אם אני לא טועה 18 משחקים משחקי ליגה. תשמע, הם רצו להביא שני שחקנים, הביאו את זריאן שהוא שחקן עם רגל
שמאל. איך הם הביאו אותו, עם דנדינו? או יש לנו מספיק ימין, בוא שיבוא שמאל?
תשמע, יש שם את בוקסה שהוא המנהל המקצועי, הוא דיבר עם דראפיץ', דראפיץ' מן הסתם, דראפיץ' לא אחד שקופים על השחקנים, הוא אמר סבבה, הוא רוצה להביא גם שחקן 8, הם ניסו לראות מה קורה עם קלטיס, זה גם הרבה כסף, זה גם שחקן שהוא משחק יותר 6, הם לא צריכים את 6 הזה, יש להם את 6.
הם לא יכולים לשלם לקלטיס.
לא, כמה קלטיס מקבל?
הרבה.
250?
הם לא משלמים כאלה דברים,
אוקיי?
הם משלמים, לוקחים את השכר הממוצע במשק, זה נגיד 9-4.
לא,
קופטה,
אתה רואה, יש שם הרבה שחקנים שמרוויחים, אתה תשמע את הסכומים, אתה לא תאמין.
אמרת לי,
ורד 150, וקייס גנה, עידן ורד 150,
מה, בדולר או בזוזים?
בדולר, בן ביטון 150,
מדהים.
קייס גנה 160, אושבולד 220, ולא, אין שם סכומים נמוכים.
לא, אושבולד, אושבולד זה אחת הרכישות הגדולות. אגב, גם סולליך.
סולליך 65,000 שקל לחודש,
וכמה זה? כמה זריאן הולך לעלות?
קייס גנה 160.
בסדר, אבל הוא רץ קצת. ואני נותן לו בונוס.
כן, אייבנדר 150, וורד 150, בן ביטון 150.
את זה צריכים להוציא, את המבוגרים. על הכיפק. צנצי, תודה.
ביי.
תודה לכם.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אהלן,
צביקה. בוא נתחיל קודם כל עם באר שבע, באמת הולכים, קלטינס, ואני לא יודע אם יכולים לשלם לו בפועל תל אביב, זה הרבה דולרת. ואני שומע גם שרוצים
אבו עביד,
אבל זה סכומים שאבו עביד שילמה על מיליון יורו, נכון, תוכמן?
אבו עביד או חתם עבד
אל-חמיד? אל-חמיד, סליחה. אל-חמיד. אל-חמיד היא שילמה על מיליון יורו.
כן, שילמה 900,000 יורו לסלטיק. הסיפור עם אל-חמיד, מה שפרסמתי היום בצהריים הוא כזה, אלונה ברקת נאתרת לבקשה של חתם, ומוכנה לשחרר אותו לכל קבוצה בצפון, למעט מכבי חיפה. היא למעשה כרגע מגלגלת את הכדור אליו, ואומרת לו, אני מבינה שאתה לא יכול עם העניינים המשפחתיים הבריאותיים האלה, שכל מה אנחנו רומזים כאן ולא רוצים להרחיב.
כן, זה כבר נמשך מהפגרה.
כן, אבל בהתחלה צביקה זה היה רק בהיבט הזה שהוא רצה להתגורר בצפון עם רעייתו ובנו, ועכשיו זה עניין חדש, קשור יותר במשפחה הגרעינית.
אוקיי, לא
נכנס. בכל מקרה, אלונה ברקת אומרת, אני מוכנה לשחרר אותך לקבוצה בצפון, כי הרי הבית הוא בכפר מנדה, ומה זה בצפון? אתה יודע, סכנין, קריית שמונה, פועל חיפה, בני ריינה, כמובן אלה לא קבוצות עם כל הכבוד לטעמי.
עכשיו, מה סכום השאלה? סכום המחירה, אני מריח, זה מיליונים.
אני לא חושב שהיא תיקח השאלה לקבוצות האלה.
הלו, יש לשלם לו משכורת גבוהה פה.
אבל הבעיה זה המשכורת, בדיוק. הבעיה זה המשכורת. אני לא רואה את הקבוצות האלה משלמות את השכר של אל-חמיד. אמנם אנחנו כבר בתוך העונה,
מה השכר שלו?
בשלושה חודשי משכורת שולמו. מה?
מה השכר שלו בערך?
סדר גודל של 330,000 דולר.
נטו.
נטו לעונה. זה כמובן גדול על המידות של הקבוצות האלה, למרות שאמרתי, חלק מהמשכורות כבר שולמו, אתה יודע, אנחנו כבר בתוך העונה, שולם יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר כבר תכף משולם, אז כך שארבעה חודשי משכורות כבר משולמים.
אתה מדבר איתי על קבוצות, זה 330,000 דולר, מה שנשאר מהעונה זה הרבה בשבילם.
נכון, נכון. הקבוצה באמת שרוצה את
הלחמי. לא, הוא מבלי רנה, אם הוא רוצה לשלם, הוא יכול. הבעלים של בלי רנה.
מאיפה יחזיר?
מה מאיפה יחזיר?
הוא כבר עכשיו פתוח בחמישה מיליון, אתה רוצה להכניס אותו לעוד מיליון?
הוא לא, אבל אני מדבר אישית, הוא איש...
כן, אבל תשמע, הוא צריך לחשוב, אם אני אשרוד, גם שנה הבאה, זה לא ששנה הבאה ישתנו הכנסות, ויהיה לו 20 מיליארד.
כן, זה ברור, חבר'ה, לא צריכים להיות יותר מדי מבינים בכלכלה של הקבוצות שלנו, כדי לדעת שבסכומים האלה יהיה קשה, למעט קבוצה אחת, שבאמת רוצה אותו ועדיין רוצה אותו, כי החלון פתוח זו מכבי חיפה, אבל אלונה ברקת אומרת לאל-חמיד, למכבי חיפה אני לא אתן אותך, אני לא רוצה לחזק...
בטח לא בהשאלה.
בטח לא... תראה, חיפה רצתה, אני לא יודע כרגע איפה בדיוק זה עומד הדברים, למרות שמבחינתי, אתה יודע, הדעה שלי על אל-חמיד היא מוצקה,
כן.
אני מכיר אותו מגיל מאוד צעיר, אני חושב שהוא ישדרי כל קבוצה שהוא יגיע אליה, אבל אני אומר... מכבי חיפה רצתה לרכוש אותו, כאשר שנייה עוד משפט, כאשר היה, אתה יודע, לפני הזרים שהביאה, צריך לראות לאן זה הולך, סיפור פלונטר מאוד גדול, נראה עוד איך זה יתפתח.
משחררים שם שחקנים באמצעות השאלה, מביאים חדשים, החלון נסגר עוד שבוע.
כן, תראה, אליניב ברדה רוצה לחזק את החלק הקדמי בעוד שחקן אחד או שניים. אלונה ברקת...
תוצרת הארץ או תוצרת מה שלמה נכון?
אין תוצרת הארץ את מי שיכול לחזק.
אני יודע.
תראה, יש... מה?
אולי זה יהודי
שהיה יהודי.
יש אליאל פרץ פנוי, עדיין לא סגר בשום מקום, אליאל פרץ, הם יודעים, שחק באוסטריה. שחקן טוב, אל תתפלו אם הוא יהיה או ממכבי חיפה או בהפועל באר שבע.
הוא גם מסתובב פה כבר מתחילת העונה ולא חותם בעצם עם אף אחד.
נכון, נכון.
אבל הוא חופשי.
מחפשים כן. בשבילו גם באוסטריה עדיין, גם במדינות אחרות.
הוא גם דורש הרבה כסף, כמו כל המשכורות כן, שקופמן כן. מהלל אותם.
כן, אבל עוד פעם, אלונה ברקת, אתה יודע, לא ממהרת להביא עוד אחד, למרות שיש לה מקום לזר, היא כן רוצה אולי להשתחרר ממשכורת כזו או אחרת, ואז נכנסים באמת הסיפורים של קלטינס ויוספי ו...
מישהו, יש קבוצות שהביאו עניין בקלטינס, חוץ מהפועל תל אביב, שלא תשלם את השכר הזה?
אני מניח ש... עוד הפעם, לא יודע בדיוק מי הקבוצה שכן רוצה עוד, אבל אם קלטינס, קודם כל צריך גם להגיד שהוא רוצה בכלל ללכת, כי הוא סך הכל טוב לו בבאר שבע, נכון שהוא לא משחק הרבה, אבל יש גם את איתי שכטר, צריך להזכיר, זה פה יכולה להיות תפנית מעניינת, כי שכטר מאוד רוצה לשחק.
נו, אז לאן שכטר ילך?
לא, שכטר מבוקש, כי הוא...
הקבוצות רוצות אותו, צביקה, יש לו ביקוש עדיין.
כן, אבל אין להם כסף.
הוא לא כל כך יקר.
תשמע, יש קבוצות שרוצות להישאר בליגה. יש קבוצות שישקיעו, זה לא, שכטר זה לא אלחמיד מבחינת סכומים, צביקה. זה חצי, מחצית ממה שאמרתי מקודם על אלחמיד.
טוב, זה רק רגע, סוף רבע שלישי במשחק של פרומטיאס נגד מכבי, 55-55 התוצאה.
תוכמן, בוא נעבור למכבי תל אביב, מה שם קורה, גם שם קונים, מוכרים, משילים, הולכים.
אני חושב ששם הדבר המרכזי זה אוסקר גלוך, סיפור, אם דיברתי מקודם על פלונטר אל חמיד, פה זה סיפור שאני באמת לא יודע בסוף איך מכבי תל אביב תוכל ליהנות ממנו יותר מהעונה הזאת, וזה יהיה מבחינתה הפסד עצום. לאוסקר גלוך, כמו שכתבנו היום, יש חוזה עד 31 בדצמבר 23, קרי, 3-4 חודשים מפתיחת העונה הבאה, הוא שחקן חופשי, לא שחקן שיכול לנהל מסע ומתן עם כל קבוצה, אלא שחקן שיכול לעזוב את מכבי תל אביב ב-1 בינואר 24. זאת אומרת שבקיץ הקרוב, מכבי תל אביב, אם היא תרצה לעשות כמה לירות, אם היא בכלל תצליח לעשות כמה לירות, כי אתה יודע, עדיין קבוצות באירופה יראו שהשחקן הזה חופשי ב-1 בינואר 24, פשוט מה שקרה זה כשאוסקר גלוך בא לחתום על החוזה הנוכחי שלו במכבי תל אביב, הוא היה בן 16 וחצי, החוקים אומרים שמתחת לגיל 18 אפשר להחתים רק עד 3 שנים, מכבי תל אביב החתימה אותו את המקסימום שהייתה יכולה, והמקסימום זה 31 בדצמבר 23. אני מניח שהם ידעו איזה אוצר יש להם ביד, לא יכלו לעשות יותר מזה, זה לא איזשהו מחדל של מכבי תל אביב, כן? אבל בסופו של דבר אני חושב שיהלום כזה לא גדל, אתה יודע, כל 5-10 שנים אלא פעם בדור, ועדיין, נכון, זו רק ההתחלה, אבל אנחנו רואים באמת שהוא הולך לכיוונים האלה של בניון, ברקוביץ' וכולי, וזה נראה שמכבי תל אביב תאבד אותו.
אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, יש עוד השנה וזה. עכשיו, כולם רוצים שאוסקר גלוך ילך. ילך, שימכור, אלה שלא רוצים שיהיו במכבי, אלה שרוצים לצחוק על מכבי, אלה שרוצים שמכבי לא תעשה כסף. עכשיו, אני שמעתי אתמול בערב ביציע העיתונות, ואני מסכים גם עם אלי וגם עם אייל. אוסקר גלוך צריך ללכת לקבוצה שידועה בהכשרת השחקנים שלה. אייקס היא הכי טובה באירופה בזה, ברצלונה, פה איזה קבוצה ברסט, שמסט, שישחק במכבי תל אביב.
הוא לא רוצה בכלל לשם, צביקה.
אז משום מה באים כל הסקאוטים האלה? כל התקציב של ברסט הוא 20 מיליון, הם יכולים לשלם 5 מיליון יורו על לקנות את אוסקר? נו באמת.
צביקה, אתה לא יכול למנוע מאף אחד לבוא, זה בסך הכל עניין של טלפון.
נכון, שהסוכן שלך מנסה להוציא אותו ממכבי תל אביב. בפני שעכשיו זה מזכורת חייל, ואי אפשר להרוויח כסף.
טוב, אנחנו מדברים על משהו שיקרה עוד שנה וחצי.
כן, ב-2024.
בוא נחכה ל-24.
זה דבר מרכזי כרגע.
הוא לא מרכזי כרגע, הוא יכול לקרוא ב-24.
כן, שישחק, הוא טוב, שישחק, שייתן מועדית לשחק.
זה יושב על הראש של מיץ' עכשיו.
אז שמיץ' שטפל בזה.
אבל מה זה יושב? הילד יכול להשתחרר ב-24.
יושב, זה מפריע לו שיש לו כזה טלנט.
אז שמיץ' שטפל בזה.
אז מה הוא יכול לעשות חוץ מלבלוע ולריאן?
שיטפל בזה. כמו שהוא מנהל את המסע ומתן עם יונתן כהן, 8 חודשים.
כן, כן, בגלל זה אני אומר, קשה לי להאמין שהוא ישיר אותו מעבר לעונה הזאת, ואוסקר גלוך בגיל 19 וכמה חודשים כנראה, אז
עוד שנה וחצי נדבר.
המון תודה, תוכמה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם איתן לנציאנו, יושב ראש הפועל חולון, אהלן איתן.
ערב טוב.
היי, איתן.
קודם כל אתם ממנים את קריס ג'ונסון לקפטן הקבוצה, לקרב, אין מה שנקרא זהות, מהות, אוהדים, וזה, או שאתה אומר, יאללה, אחריין אחריין עד הסוף. לא צריך ישראלים, זה רק אישות.
גם בשנתיים פה, זה שנה שלישית,
הוא יהיה
שנה
רביעית. כן.
אני חושב שהוא אחלה.
אז זה בסדר ככה כזה, אני יודע, הרבה ישראלים היו קפטנים בכדורסל בחול?
הרבה ישראלים, לא, כמה ישראלים שחקים ביחס
לזה. שיחקו במרוצת השנים, לא מעט.
פה ושם, כן, אחד
ל-200. הבנתי, טוב, מתחילים גביע ווינר, עשיתם טורנירי הכנה, שיחקתם גם נגד הבחירה הראשונה בדרף שיהיה, מוכנים? זה
משחקי אימון, לא, אבל... מקווה שזה
ישתנה כבר. לא שומע אותך טוב פתאום.
מקווה שמחר זה ישתנה כבר. כן. אני אומר שלפי עד היום לא, אבל מקווה. זה יש
משחקי
הכנה. להיות מוכנים.
איתן, תשמע, אני, אתה יודע שאני מכיר את הליגה על בוריה, ואני חושב, הפסדתם את רפי מנקו ופניני, ולא הבאתם תחליף. ובליגה, אתה יודע, בליגה רק אפשר לרשום 5 זרים, וצריך להיות ישראלי כל הזמן למגרש, ואני חושב שבנקודה הזאת נחלשתם.
יכול להיות, אבל זה לא היה רק תלוי בנו.
נכון.
מה אנחנו יכולים לעשות? חרות עם מכבי, אז רפי מנקו לא יכלנו, ניסינו.
כן, אבל למשל, קבוצות אחרות לקחו ישראלים, הייתם חייבים להביא איזה ישראלי, כשפניני ומנקו עזבו, זה זועק לשמיים.
כבר ביוני הצענו לצ'אשווילי להגיע לפה עם הסכם מאוד מאוד מכובד, פי כמה וכמה שקיבל בגליל, הוא בחר לשחק בחול, נמרוד לוי קיבל הצעה מטורפת, במספרים של מכבי, הוא בחר למצוא דרכים, לא רוצה להגיד שהוא בחר, אבל בסוף יצא שהוא לא פה, ההסכם היה חתום מצידנו, זאת אומרת להגיד שלא ניסינו.
לא, אני לא אמרתי שלא ניסיתם, אבל אתה יודע, לפעמים אחרי שנת אליפות, צריך לעשות דברים מחוץ לקופסה. אני רואה שלדעתי...
זה נעשה שחקן כמו דור רגלן, מבחינתי זה מחוץ לקופסה.
בסדר, הלוואי, אני לא, במשחקי, מה שקראתי, לא ראיתי, לא שידרו את זה פה, במשחקים בצרפת הוא לא היה עוד בכושר שהוא היה בסוף.
גם שנה שעברה הוא לא היה.
נכון, מה שהוא עשה בחצי גמר ובגמר, זה היה פנומינלי.
בכלל בפלייאוף, אבל בסדר.
כן, בחצי גמר ובגמר של הפלייאוף אני מדבר.
לא, כל הפלייאוף הוא היה, גם עם גליל הוא היה נהדר, גם עם
גליל. תגיד, איתן, עד כמה אתה מעורב בכל הסווה וכלה שבין המנהלת לאיגוד, בין האיגוד לאיגוד? הכל מפורק, מתפרק, רוצים מהפכה. איך אתה בקטע של הזה?
אני רואה את זה כקרב תרנגולים שאף אחד לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. באמת, כאילו, אני לא מבין איפה משרד הספורט שהוא אמור לקחת יוזמה ולהגיד בואו לפה שתי ילדים, תשבו פה ואתם לא יוצאים מפה עד שהכל מסתדר. אבל כנראה שאתה יודע, כל אחד פחד לגוע בלכלוך, אז הוא זז הצידה. אני ציפיתי שזה יקרה מזמן, אבל לצערי כנראה אנשים שם לא מספיק חזקים.
יפה, יפה שבאמת סתמת את הגולל על הכל.
לא, אני יודע שיש הרבה עמיתים שלי שפחדים לדבר. אני לא, מה שהם חושבים אני אומר, אני אומר מה שצריך להיות. זה הסיפור, זאת אומרת, אני חושב ששר... ספורט בישראל, קודם כל צריך להיות רק שר ספורט, זה אם אתה שואל
אותי. לא, זה לא יקרה, גם ככה זה חלטורה של שליש משרה.
לא, אמרתי אם אתה שואל אותי, אני יודע
לא, בעצם חצי משרה, יש לו גם מדע, פעם היה לו גם חינוך.
יש לו מדע, יש לו רק תרבות וספורט.
או, אותו שרת
ספורט, לא משנה. יש לו תרבות וספורט, כן.
לא יכול להיות ששתי גופים כאלה מתמודדים בהחלפות מכתבים מעורכי דין, ושם השקט דממה, כאילו לא קורה כלום. בסדר. אני חושב שהם יכולים לפתור את זה ב5 דקות, כי בסוף, בשורה התחתונה, המנהלת רוצה להמשיך לנהל, והאיגוד לא רוצה, ולא בא לו להתעסק עם הקבוצות ליגת העל, תאמין לי, הכל פה אגו, ולהראות למי יש יותר גדול. זה כל הסיפור פה, אם אתה שואל אותי.
בסדר, אבל השאלה מי התחיל? תמיד זה מתחיל, כן.
אתה יודע, יש הסכם חתום שהבית דין שלהם קבע שהוא בתוקף עכשיו.
כן, אבל בוא'נה, אבל רומק התחיל לשלוח מכתבים, כאילו מזכ"ל פיבה ויולה ביחד. בוא נעזור אותך, בן אדם הולך בדצמבר.
זה לא רלוונטי.
הוא כבר מה שנקרא הסבין.
כן, אבל בסוף צריך לדאוג לכדורסל, ושיהיה פה ליגת העל מקצוענית וטובה ואיכותית, ועם עוצמה. וזה לא מעניין כל השאר. באמת, עם כל אלה שמדברים וכותבים מכתבים, באמת אכפת להם הכדורסל, בואו תעשו קבוצת דיון, בואו נשב נדבר פתוח, מול כל עם ישראל. בוא נדבר פתוח ונראה מה...
פתוח הם לא יודעים, צריך מאחורי הגב, אתה יודע, קצת ללחלף, קצת לרמות.
אני לא יודע מאחורי הגב, אני עכשיו מזמין אותם בדיון פתוח בערוץ הספורט, עם מגיש אובייקטיבי שישאל את השאלות.
אתה רוצה שאני... אתה מוכן שאני אהיה מגיש?
אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. שיביאו את הנציגים שלהם, שיגידו את הכל, שנעשה, לא רוצה להגיד משפט שדה, אבל משפט פתוח שכל הקבוצה וכל קהל הספורט ידע בדיוק כל אחד מה אומר.
על הכיפק. איתן, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
ביי. עדי רובינשטיין, ישראל היום, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
אני מסתבש שפעים, מבקר באימון הנבחרת, מה אתה יכול לספר לי שקורה שאני לא יודע?
תשמע, יש שני נושאים שהם די דרמטיים, כאילו פה באימון שמרגישים את זה, אחד זה פרשת ערן זהבי, כמובן.
איך מרגישים את זה באימון?
יכול להגיד לך שיוסי בניון, אני לא זוכר אותו כזה קומוניקטיבי, ברמה של, אתה יודע, להצטלם פה עם איזה 100 ילדים, להתראיין לכל כלי התקשורת האפשריים, ובעיקר, יש כאילו תחושה שזו החלטה שלו, וכבר לא מסתירים את הדבר הזה, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לך שהסיפור של הצילי גם מורגש מאוד באימון, לא ידעו בהתאחדות לכדורגל איך הקהל, יש הוא מלא קהל שבא לראות.
הם פחדו שתגיע, יגיעו המיליציות של אנשים לתקוף. תגיד להם שמרם מיכאלי עסוקה עכשיו.
ארגוני אנשים.
מרם מיכאלי עסוקה של הפריימריז, אין הזמן.
היה פה לחץ בדבר הזה, כי זה אימון פתוח לקהל.
אז אני אומר לך, מרם מיכאלי עסוקה עכשיו בעצמה. אין לה זמן עכשיו לעזור
לאנשים. לא, עסוקה בבולן. בבולן.
לא, את הבולן היא כבר העבירה למישהו אחר. היא אמרה שממשלות קודמות השמות. עסוקה בעצמה, אף אחד לא יבוא, אף אחד לא יפגין, אפשר לפזר, אם לקחו מאבטחים, חבל על השעות הנוספות, אנחנו במצוקה.
עכשיו, לגבי שער, מה שקורה פה בנבחרת, מה אני אגיד לך, קופמן, אני מסתכל על הנבחרת שלנו, וואלה, אתה יודע, יש פה, אתה רואה שיש קבוצות, כן, יש את אלה ממכבי חיפה שלא סובלים את מכבי, ויש את אלה ממכבי שלא סובלים את מכבי חיפה, אתה
מרגיש את זה? אבל זה לא בסיקסטיז, יכולים אחר להיות, אתה יודע, וייס ורסה.
נכון. אבל עדיין זה מאוד מאוד מורגש, אולי אתה יודע, בלי להיות יותר מדי פילוסופי, אולי זו בבואה של החברה הישראלית, מה אני אגיד לך? זאת אומרת שהכל מרגיש כאילו, אתה יודע, בסדר, זה נבחרת, זה רוצים להצליח.
אבל אני רואה שבנבחרת צרפת לא פחות בלגן, ואני רואה, ומה בספרד, אלה מברצלונה אוהבים את אלה מריאל, זה תפגיעי בעולם.
נכון, אבל לא, תשמע, פעם אנחנו היינו אחרים. נכון. פעם לא היינו כאלה.
מה זאת אומרת היינו כאלה? מתי לא היינו כאלה? אנחנו נולדנו כאלה. מה זה לא היינו כאלה? למה? אתה חושב ששיה, אתה חושב ששיה פייגנבום, שהיה כוכב בהפועל תל אביב, בפרימו, אוקיי, הם אהבו את מכבי תל אביב, את צביקה רוזן, את בלו, את גיורא שפיגל? נו ברצינות, את טלבי, איפה אתה חי?
לא יודע, צביקה שהיה נבחרת ישראל בכדורסל, עדי הפועל לא רצו ששחקנים של מכבי יצליחו.
רצו. מה זאת אומרת, רצו?
בכדורסל היה די, כשהיו מגיעים לנבחרת כולם, היה די ייחוד. היום אין כזאת יריבות כל כך, אבל אז היה די ייחוד. די עמדו מאחורי הנבחרת.
היום זה מי מגיע ראשון לדבורה מהבנק.
הלוואי ואני טועה, מה אני אגיד לך, שינצחו, שיצליחו, אתה יודע, למה לא, מה?
כן. דידוש, בוא נדבר על מה שפרסמת היום. תחת הכותרת, הכדורגל הישראלי שווה 800 מיליון שקלים בשנה. מאז שקראתי את זה, אתה יודע, אני שואל, איפה הכסף?
אתה רוצה את הכסף? בוא, אתה רוצה את
הכסף?
איפה הכסף? אתה יודע, כל הניתוחים האלה של זה,
למה? קופמן רוצה את הצ'ק.
800, תשמע, הדבר היחיד שיש בכדורגל דברים מוכחים בכל הכדורגל, זה מה שהמדינה נותנת, שזה גרושים. אוקיי? באמת גרושים. מה שיש כאילו
זכויות שידור.
זכויות שידור, מה שהטוטו, שזה גם הציבור נותן. איפה בדיוק הקה הזה? איפה בדיוק הקורפורט מאני?
אנחנו מתחילים עם זה עוד לפני, שברוך שסקר כל כך רחב, הסקר הזה נערך כמה חודשים על ידי וופה, כן. וגם עלה...
אבל כמות השחקנים קודם כל לא נכונה, אין 43 אלף שחקנים, יש רשומים. זה כמו קהל, זה כמו
קהל, אתה גם לא באמת יכול לקמת את זה.
אבל אני אומר עוד פעם, זה כמו קהל המצביעים במפאי ובשס. אתה מבין, יש להם קהל מצביעים, אתה מבין, אבל חלקם מה שנקרא, לא איתנו.
אבל אני מניח, אתה גם מדבר על זה שנים, קופמן, שאתה יודע, השקעה בספורט, ולא משנה כרגע ספורט, עשו על הכדורגל כי זה הכי פופולרי, אבל השקעה בספורט בסופו של דבר היא יודעת להחזיר את עצמה.
אז רגע, בוא אני אעצור אותך פה. מדינת ישראל משקיעה בספורט, לא כולל טוטו. כי טוטו זה כסף שהיא, מה שנקרא, באמצעות חברה ציבורית. מה שנקרא כסף בתקציב, בתקציב המדינה, שווה לשני פרומיל ועוד כמה, אתה יודע מה, פרומיל...
2.4.
2.4 פרומיל, זה משהו כמו 140 מיליון. תקציב המדינה לפני כל הסחלה
וכלה. לכל הספורט.
כן, לפני כל הסחלה וכלה. אגב, כשאנחנו אומרים כל הספורט צביק, אנחנו אומרים על 60 ממשהו ענפים, כן? לא אולימפי, לא אולימפי, כולל הילד. 140 מיליון שקל.
אולימפי ולא אולימפי.
כן, אולימפי ולא אולימפי. זה בשבועות 63 ענפים, כולל משיכת חבל. אני לא מבין, אני לא מבין. עכשיו, כמות הספורטאים בישראל היא לא מגיעה ל-90, אוקיי?
אבל היא גדלה, אבל היא כן גדלה מדי שנה.
היא לא גדלה, להפך הוא הנכון.
לא נכון, לא נכון, המספרים גדלים, רון,
תקשיב, למשל עכשיו, נבחרת אנשים בכדור מים שהגיעה להישג לא נורמלי,
244.
כמות המשתתפות, אין בריכות ואין זה,
לא,
כמות הספורטאיות, 244
ספורטאיות.
אי אפשר להגיע להישג כזה מדהים מכזאת כמות של משתתפות.
244 ספורטאיות, זה כולל, שנייה, זה כולל סבתא, נכדה ואימא ובת. אני לא צוחק, זה מצחיק אותך.
אני יודע, אני יודע.
אבל גם נגעתם פה בנקודה, צביקה, שהיא נקודה מאוד חשובה, שעזוב, הרי הסיפור פה גם הוא היעדר המתקנים, זה הדבר המצורה.
אתה מדבר עם מישהו שצועק על זה 40 שנה.
איפה מדינה?
אז עכשיו רגע, הכדור מים, הרי באירופה...
תצביע לאגודה, דידוש. רק הם יבנו.
הכדורמים בעולם, לדוגמה, מתאמנים בים, כי לא כל מדינה כמו איטליה או הונגריה, שהם באמת אימפריות כדורמים, יש להם בריכה בכל מקום. אז איפה שאין בריכה, הולכים לים. פה רויטל גלוסקה, שהיא יושב ראש התאחדות הכדורמים, מתחננת שיתנו לה, אתה יודע, שיגדרו לה עם הצופים, והיא תעשה אימון בים. זה מה שהיא מבקשת.
מי יעשה את זה? יגישו בגצים?
לא, אתה לא מבין.
יגישו בגצים.
צביקה, כדורמים דורש בריכת עומק של 2 מטר.
אני יודע.
אתה מבין? הם לא רוצים לעשות. אבל במקום זה, הם מוכנים לבנות כמה מקוואות. דידוש, תקשיב. עצבה, גולדקנופ וגפני. רק הם ידאגו לנו. שמע מה אני אומר לך. בוא נגייס את כל אוהדי הספורט, זה כמה מאות אלפים.
לקוף יש קמפיין חדש, הוא רוצה שגולדקופ יהיה שר הספורט. שר הספורט.
אתה לא רוצה לעבוד בשבת, קופמן, אתה לא רוצה שיהיה ספורט בשבת.
תסגרו לו את המדינה בשבת.
אם הם אומרים לך, כמו שהם אמרו, אנחנו נגייס למורים של זרם החינוך שלנו, 2 מיליארד הם כבר קיבלו הבטחה מביבי. ואז הם אומרים, אנחנו רוצים את משרד הספורט עם מיליארד.
אבל הם רוצים את משרד האוצר ישר.
גם וגם.
וגם את ועדת הכספים.
הלו, הם הרבה חבר'ה. כל אחד יש לו ג'וב. מה על הדידוש?
אגב, תדע לך שחרדים וחרדיות, וזה גם עד כמה שאפשר, פספוס נורא גדול של הספורט הישראלי.
יש ספורטאים, יש, נכון שלא באחוזים גבוהים, יש ספורטאים וספורטאיות חרדים, שמגיעים להישגים, במרתון, ב... איך זה נקרא לנו עם הבוקס?
גם בכניסה של ספורט עממי לא אולימפי. יש המון כניסה של ספורט לא אולימפי, נכון? של הקהל החרדי. ווואלה, אתה יודע מה?
ויש גם פעילות של נשים חרדיות בכדורשת, נכון? לא כדורשת.
כדורש, ממנת.
ממנת, כן? ממנת
והכל. הדברים האלה הם חשובים, כי אתה יודע, זה משפיע על הבריאות של המדינה.
נכון.
משפיע על 1001 דברים, וזה גם אוכלוסייה שם.
תמצא לי את ה-800 מיליון ותן לי מזה גנאית במיידי.
גם התקשורת הספורט מכניסה למדינה.
ברור. הזכויות שידור, ברור, מממנים את העסק.
נכון.
בלי זה אין ספורט. כן. דידוש, המון המון תודה.
ערב טוב, ביי ביי ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ. לא הבנתי מה זה, אבל בוא נדבר עכשיו, הנה באמת, משהו חשוב, כן, אני מדבר על זה רק, 30 שנה. אנחנו עכשיו עם דוקטור דניאל הרשטיין, הוא מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט, שלום לך אדוני.
שלום, שלום.
וואדה, סוכנות הסמים, סוכנות למניעת סמים בספורט, ליד הוועד האולימפי הבינלאומי, מאיימת לנקוט צעדים כנגד ישראל, בגלל שאין כאן בדיקות סמים מספקות, ביחס לאוכלוזיה הם ממתינים על פי דוחות ומכתבים שהם שלחו, ואתם שלחתם לשר הספורט עד ה-30 בספטמבר.
נכון מאוד. אז בעצם וואדה, הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, עשתה לנו, לסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט, ביקורת השנה, אודיט. מסו לנו את הביקורת כי מצב הספורט בישראל השתפר בצורה תאומית, והפכנו להיות, אני אגיד זאת בזהירות, מעצמת ספורט. יש לנו, היינו מקום 39 באולימפיאדה, יש לנו אלופי עולם בכל ענף, וכחלק מהשיפור שלנו הם באו לעשות ביקורת לפעילות שלנו. בדוח הביקורת שלנו הם ראו, אם זו שמצב הספורט שלנו טוב, 39 באולימפיאדה, תקציב הסוכנות שלנו הוא בסביבות ה-160 בעולם. תקציב שלנו מתחת
900,000 שקל.
900,000 שקל.
כמה בדיקות עשיתם בשנה?
מתחת למצרים, למלטה, ללוקסמבורג.
רגע, דוקטור, רגע, דוקטור, שנייה. אתה יודע, אני לפני חודש דיברתי על זה, חיפשתי באתר, פעם היה אתר עם כל הבדיקות, לא היה.
יש לנו אתר.
לא היה אתר, אז פניתי לאתר של וואדה, אוקיי?
כן.
וראיתי שבשנת 2019 עשיתם בכדורגל 56 בדיקות, בכדורסל 45. בשנת 2020 עשו בכדורגל...
ומה עם הענפים אחרים?
רגע, לא היה לי שם את החלוקה. 60 בדיקות, ובכדורסל 18. 18 בדיקות בכדורסל, שמעסיק 120 זרים בליגה ראשונה, ואיך קוראים לזה, ועוד 14 כפול 2, עוד 28 בליגה השנייה, שאפקר אפקר פטרושקה מגיעים לכאן, רק בגלל שאין כאן מדיניות של סימום בספורט. לא נדבר על קבוצות שמופיעות באירופה. איך זה מתיישב עם כל הסוכנות הלאומית וכל הדברים האלה?
תראה, כמו שאמרתי, התקציב של הסוכנות שלנו הוא מהנמוכים בעולם.
מי קובע קיבוצים?
הנתונים אגב נמצאים באתר שלנו, וגם באתר של וואדה.
מי מממן את הסוכנויות הבדיקות סמים בעולם? ועדים אולימפיים, או תמיד בכל מקום זה הממשלה? איגודים, התאחדויות?
פה גם, גם ועד אולימפי וגם ממשלה.
לא, אז מי מממן בעולם ומי מממן פה?
הצפיקה זו שאלה מצוינת, ומי שמממן בעולם הוא כמעט תמיד, וגם אמרו את זה בדוח הביקורת, הוא כמעט תמיד המדינה. בעצם מי שצריך לממן את הבדיקות זו המדינה, וגם הקוד של וואדה, החוק של וואדה, אומר שהמדינה צריכה לשם. לנו למעשה, וגם לוואדה, אין יכולת לאכוף מול גופים אחרים. ולכן זה חלק ממה שעלה בדוח, שהתקציב שלנו צריך להיות מובטח, והוא צריך עיקרו להיות מהמדינה.
כן.
לגבי כמות הבדיקות, המספרים הם אכן עגומים. זה בגלל שהתקציב שלנו מהנמוכים בעולם. עם זאת, כדורגל וכדורסל הם הענפים מהפופולריים בישראל, והם נבדקים באופן יחסי הכי הרבה.
מה זה הכי הרבה? זה הכי הרבה? זה ככה נבדקות, ככה נבדקות קבוצות במכללות.
כן, אבל רוני, זה הכי הרבה.
בעיירה, בארצות הברית.
אני לא רואה בדיקה לאתלטים, אני לא רואה בדיקה
לא, שם חייבים. הם חייבים לבדוק
היהודים. נו, אז מאיפה?
הוועד האולימפי בודק את האלה שיוצאים.
סליחה שאני מתפרץ, בוודאי שיש בדיקות באתלטיקה, ורק עכשיו יש לנו שני אתלטים.
אוקיי.
אחד מהם אלוף ישראל, 11 שנה בדיסקוס שנתפס עם הורמון גדילה, חומר חומר שלא תפסו הרבה בעולם, הוא יעמוד לדין כמובן.
כן, בן כמה. זה מאוד פופולרי, דוקטור. זה מאוד פופולרי, הגרוט הורמון. תגיד, בן כמה הוא שנדע, עדיין אולי הוא גדל.
אז הוא בשלהי, קוראים לו, השם מפורסם באתר שלנו, קוראים לו איתמר לוי, הוא בשלהי הקריירה שלו.
אה, הוא גם היה עודף, הוא גם היה עודף כדור ברזל.
נכון מאוד, יפה, נכון מאוד.
כן, אבל טוב, אני מקווה, דווקא הוא בחור גדול, אבל אולי רוצה לגדול עוד. קארל לואיס גם כן השתמש בדברים האלה, בגלל זה תמיד הוא נראה כמו שני אנשים בפרצוף. בכל מקרה, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, עשיתם, אתה יודע, יש פה טורנירים בינלאומיים, שהנהלת התחרות, כמו למשל, אליפות אירופה לנוער באתלטיקה, לא לקחה אתכם, כי אתם יקרים לעומת סוכניות אחרות. ושם פה, אתה יודע, יש פודיום, זה אירופה. אליפות אירופה, ההתאחדות האירופית באתלטיקה לא רצתה אתכם את הסוכנות, כי אמרו, יש לכם מחירים של בוטיק.
תראה, זה לא נכון, ואני רוצה לתקן את מה שאמרת. כשהיה אליפות אירופה, under 18, באתלטיקה, בירושלים, אז בעצם ה-European Athletics, האיגוד האירופי רצה אותנו, כי הבודקים שלנו, הם בודקים ברמה עולמית. יש להם הסמכה של ה-International Testing Agency לבדוק אולימפיאדות ואליפויות עולם. למה שזה לא קרה? מסיבה פשוטה. הייתה חברה פרטית שקוראים לה קלירידיום, שהציעה הצעה ב-30% הפסד. ולמה הם עשו את זה? כי הם רצו להסכם רב שנתי, לבדוק גם באליפות העולם ביוג'ין ועוד תחרויות. אנחנו גוף ציבורי, רון. אנחנו לא יכולים לקחת...
אבל המחירים שלכם הם של מלון
ביטיק. המחירים שלנו הם מהזולים בעולם.
לא, עדיין זה... תקשיב,
אני יכול להגיד לך בהתחייבות, המחירים שלנו... זה נתון עובדתי, הבדיקה אצלנו עולה כ-2,200 שקל.
זהו, 2,200, והם עשו... הם עשו את הבדיקה, הם עשו את הבדיקה ב-500 שקל פחות, שאתה בודק 3,000 ספורטאים, זה משמעותי.
די, הם עבדו בהפסד.
אבל גוף שמארגן את האליפות, צריך לקצץ בהוצאות כמה שהוא יכול.
נכון.
תראה, בוודאי, אבל הם עבדו בהפסד, וזה עניין של החברה שעשתה, היא הלכה על חוזה ארוך עם איגוד האתלטיקה העולמי, וזה עניין שלהם. אנחנו לא יכולים
לעבוד בהפסד. אז מי ישתמש בכם? המנהלת הליגות לא תשתמש בכם, כי הם רוצים כמה שפחות בדיקות, הם רוצים 18.
שהם לא אמורים להשתמש. אנחנו יוזמים את הבדיקות בעצמנו.
18 בדיקות, דוקטור. 18 בדיקות.
זה מספר נמוך מאוד, אני מסכים.
שבכל בדיקה, בכל בדיקה זה, בכל בדיקה זה, בכל משחק זה 4 נבדקים.
זה לא תמיד 4 נבדקים, וגם לא בודקים רק במשחקים. אנחנו מנסים, אנחנו לא מנסים,
את כל זה גם עשיתם מה שנקרא אוף קומפטישן.
אנחנו למעשה מעדיפים שרוב הבדיקות יהיו דווקא לא בתחרות, שם זה המקום שספורטאים נוטים להשתמש יותר. עכשיו חשוב לי להעביר מסר אחד, אנחנו נמצאים במשבר, אם לא נקבל תוספת תקציב עד ה-30 לספטמבר, אנחנו עשויים להיות non-compliant, וזה יכול לעשות נזק לא רק לספורט בישראל, אלא נזק פוליטי, כלכלי, חברתי, אדיר.
מה אומר? השר לא ענה לכם, שלחתם לו מכתב לפני שבועיים.
שלחנו למי?
לשר, שר הספורט.
לא קיבלנו תשובה מהשר עדיין.
הלו בחירות, מה, העולם לא יודע את זה? אפשר ב-1 בנובמבר לענות?
לא.
בשניים בנובמבר?
בנובמבר לא יהיה שר חדש.
אני יכול להגיד לך שאנחנו עושים את כל המאמצים למנוע את זה, ולעשות את הפעולות הטובות ביותר שאנחנו יכולים, לשמור על הספורט הנקי.
כן. עצבא גולדנופ, דוקטור דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט, הוא היה נותן לך מה שצריך, אתה יודע, בלחיצת יד, שמע לי, רק חרדים. תודה לך.
תודה, תודה.
מכבי תל אביב כדורסל גמרה את המשחק בפטרס, ניצחה ניצחון ראשון במשחקי האימון 85-78.
יפה, בוא נעסק ניצחון בצלעי בנרים.
אחידה יומית,
אנחנו שואלים אתכם הערב מה המשותף לג'וליוס אירווינג וגלן ריברס. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, מתנת חצי חינם, סל קניות מנצח לחג עם מגוון מבצעים בכל המחלקות, פתוח עד מוצאי שבת 24 בספטמבר. ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של 103.
אחידה יומית.
חזרנו, חדשות רעות לנבחרת, אנחנו עוד לא מעודכנים עד הסוף, נתעדכן במהלך השעה. שון וייסמן, חלוץ הנבחרת, נקע את הקרסול ברמה כזו או אחרת באימון הנבחרת. בשפעים, אנחנו נברר תכף מה קורה, מה חומרת הפציעה. צביקה, בוא נדבר בינתיים על גביע רומק. המשחקים החלו אתמול, הפועל תל אביב הביסה את... קריית אתא, באמת במשחק לפרוטוקול. הערב יש לנו את גלבוע גליל מול הפועל באר שבע דימונה, והחל כבר המשחק בין הפועל אילת לעירוני נס ציונה, כבר 5-0 לנס ציונה. זהו.
קודם כל, רעבים לכדורסל.
אני לא שומע אותך משום מה. איציק.
רעבים לכדורסל, ואתמול... בדרייבין היה מלא, קהל היה מלא.
כן, אגב זה גם היה גלה כזו שבאמת הציגו את כולם, באמת היה מלא.
מצד שני, היה חד צדדי בצורה, אני שמעתי את שרון אברהמי בסוף, אני מאוד אוהב אותו, גם ראיינו אותו כמה פעמים, הוא אמר עד הליגה אנחנו נהיה בסדר, עכשיו אין לו משחקי אימון עד הליגה, אני לא יודע איך.
איך בדיוק, האמת שהוא הביא זר לא רע, כמה שראיתי.
אחד, אבל אתה צריך להביא 3 זרים טובים, אני חושב שהם עוד לא עשו את המעבר מליגה לאומית לליגה ראשונה, הם יתקלו גם בהפועל תל אביב שרעבה להוכיח שמה שהם עשו הקיץ היא טובה, אבל כן, אנחנו נראה מה יהיו המשחקים השבוע. לקראת סוף השבוע, כאשר כן. נגיע לרבע הגמר, אז אולי נראה משחקים יותר טובים.
בוא נדבר על גלבוע תלי משפט, גלבוע נגד בש, בש החתימה את מלך הסלים של הליגה השנייה, זה בכל אופן תוספת עוצמה.
גלבוע יש לה את היתרון ביתיות, אני חושב שהיתרון ביתיות פה... הוא משמעותי, אבל מאחר ולא ראינו את הקבוצות במשחקים, רק ראיתי קצת את טורניר אילת, את מה שזה, אז אני לא רוצה לדבר על קבוצות שלא ראיתי אותן משחקות, היום אני אראה את שני המשחקים, אני אהיה קצת יותר חכם, כמו שראיתי את מה שראיתי אתמול, על הפועל תל אביב וקריית אתא, בואו נראה קצת איך... הליגה לא חוקה, שבועיים מתחילים את הליגה.
כן. עכשיו אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי.
אהלן
עוזי.
בוא נדבר קצת על נבחרת אלבניה, אתה מכיר אותה טוב מכולם. מה מצבה של הנבחרת בהתחשב בסגל שמגיע לישראל? אני קורא שם שיש שם פציעות והדרויות.
כן, יש מכת פציעות, אלבניה הייתה באיזה תקופה טובה, הגיעה ליורו בזן 16, עשתה לנו צרות כמה פעמים, קצת מעבר לסיג, החלופה של המאמנים, דיאדי שהיה מאמן את זה, שהצליח הלך, ומאז אין מישהו שמחזיק אותם, ועדיין אלבניה באה לפה, והרגשה שהיא... קצת כמו שאנחנו מסתכלים על האלבנים, האלבנים מסתכלים על ישראל, לא בשמיים, זאת אומרת, נכון, משחק
חוץ. הם חייבים לנצח פעמיים, גם בישראל וגם באיסלנד.
נכון, נכון. אין ספק שהסיכוי ניתנו.
עוזי.
אבל אני שוב, אני חושב שהקטע הזה של, אתה יודע, אתה לא משחק נגד נבחרת, זה לא פציעות שפתאום, אני יודע מה, מסי או אמבפה או נאמר, לא מגיעים עם סן ג'רמן או דברים כאלה. זאת אומרת, גם אצלנו יש שחקנים שחסרים. נבחרת ישראל בבית, בסגל שלה, לא צריכה להסתכל אם שחקן כזה או אחר באלבניה הבא או לא בא, אלא צריכה לבוא ונצח את המשחק, כי זה... זה יעלה אותנו לפלייאוף ליורו. אלבנים גם יודעים, תשוב, הם נבחרת עם הגנה מצוינת, טובי שחקניהם הם שחקני הגנה, אבל הפעם לא מתאים להם, זה לא שהם צריכים לבוא ולהוציא טקו, אז אני חושב שהיינו בבעיה, אבל בגלל שהם צריכים, כמו שאמרת, לנצח, אז היתרון היחסי שלהם בהגנה קצת הולך לאיבוד, זאת אומרת, הוא צריכים להפקיע, הם צריכים לנצח. אני חייב להגיד לך שקשה לי לראות נבחרת ישראל נכשלת מול האלבנים.
אני רוצה להגיד לך משהו, אוזי. ההתחלה, אלבניה הייתה, קיבלה עצמאות וכל הזה. עכשיו, כשהשחקנים התחילו להתפזר בכל רחבי אירופה, כמו שמעודדים פה כולם ללכת להיות ליגיונרים, וחלק שיחקו והשתגע אליהם המוח והכסף, וחלק לא שיחקו וכל זה, כשהם באים עכשיו לנבחרת, זה לא
אותה התלהבות. אז מה רצית, שישארו בדרך של טיראנה?
זה לא אותה התלהבות כמו שהיה בהתחלה. אתה אומר המאמן, יכול להיות שזה המאמן.
הייתה תקופה, יש הרבה אלבנים, או ממוצא אלבני, אפילו גם...
שברחו.
יוגוסלביה ממוצא אלבני, שהם או כילדים, או אפילו הוריהם, נגרו לשוויץ, תראו מקומות אחרים, היה לפני 5-6 שנים, דיברתי בזמנו, קיבץ את כל האלבנים, זה קצת כאילו, תיקח עכשיו כל יהודי בעולם, שמחק כדורגל ושווה משהו, ותביא אותו לארץ בגלל חוק השבות, ותעשה נבחרת, זה מה שהוא עשה בזמנו, וזה היה מאוד נחמד, אבל גם זה כבר...
נגמר.
איבד מהקסם שלו, בדיוק
כמו... מיצה את עצמו.
כן.
אז אתה חושב שאנחנו באמת זה, זאת אומרת, הכל יסתדר לנו.
אתה יודע, זה מה שיפה בכדורגל, הכל אפשרי, לדעתי, נבחרת ישראל תהיה בפלייאוף. צריך להגיד ש...
נהדר.
בוא נראה גם מה תהיה הגרלה, אנחנו היום מקבלים חדשות מאופה, ב-9 באוקטובר יש את הגרלת הבתים של היורו, לא קשור לפלייאוף של ליגת האומות, אלא אחרי שיגמרו מוקדמות היורו, מי שלא עלה ויהיה בזן, יוכל לשחק על עוד 3 כרטיסים, אבל רוסיה היום, רוסיה קיבלה שהיא תחזור ותשתתף במוקדמות, מקבלת את ההודעה הרשמית, שיש להגיד שהיא צפויה, אבל הרוסים מאוד מאוד קיבלו לחזור, הם אפילו קבעו לעצמם משחק ידידות נגד טורקמניסטן בשבוע הבא, הם לא היו במוקדמות, זאת אומרת רוסיה לפחות עד 2024 ממשיכה להיות מושעת ברמת הנבחרת, וכנראה ש...
ויהיה
גם לגבי
הקבוצות. אני חושב גם באולימפיאדה, אם זה יימשך כך, מעניין מה תומאס באך שנמצא כאן בארץ שלנו.
סביר שגם הוועד האולימפי נהג אותו דבר, ברגע שגוף אחד גדול יוזם ועושה משהו, אז קל לאחרים לחכות אותו.
הבנתי. עוזי, המון תודה.
ביי.
אדיר רובינשטיין מדווח לנו מה שנקרא משפעים.
כן.
חבלה בקרסול, לא רצינית, לפי מה שהוא אומרים לי, כך הוא כותב לי. אנחנו נראה, אתה יודע, חבלה במפרק כזה, באמת, אנחנו נראה את ההמשך. אני מקווה שבאמת, זה לא רק שזה לא רציני, אלא רק מכה בלי חבלה. ונתעדכן בהמשך השעה. הודעה שצביק עתה כמה רבע שעות האלה של מה שנקרא של האשמורת השנייה, אל תיסע באיילון, עוד פעם בודקים את הקרקע בנתיבי איילון.
נסעתי שם היום, מחר אין לי מה לעשות שם.
תיסע רק צפונה, אל תיסע מההלכה למחלף השלום.
היום נסעתי
אל תיסע. ואם אתה עוד יותר מודאג, לא יהיה חלב במסגרת החגים.
לא יהיה חלב, אוף לא יהיה, עוד מעט אין מה לאכול, קוף, אני אבוא אליך לאכול.
יהיה רק פלטת ירקות, כי אין מה לאכול, ירקות מן הכי כתוף.
כן.
איזה מדינה. על הכיפק, עכשיו אנחנו יוצאים לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
את הטור היחד הפעם לארבע הערות על השבוע בכדורגל בישראל. א', הפועל תל אביב. אני רק יכול להעריך שקובי רפואה ניחש מה מצפה לו מיד לאחר ההפסד שנחלה קבוצתו בתוצאה 3-4 לנס ציונה. הוא כמובן יודע עד כמה תלויה משרתו של המאמן באיכות שחקניו, ושהוא זה שתמיד ישלם את המחיר. הצעתי לקובי היא לא לקחת קשה מדי את פיתוריו, וזאת משום שסגל השחקנים שעמד לרשותו חרץ את גורלו. ימים אחדים קודם לכן פוטר תומאס טוחל מאימון צ'לסי ואמר, אני הרוס. לא, להבדיל ממך, הייתה סיבה טובה לכך. לרשותו עמדו שחקנים שהם בקנה מידה שונה לחלוטין מזה שיש לקבוצת הפועל תל אביב. בית מכבי חיפה. מאז הפסדה 0-3 להפועל ירושלים, היא מייסרת את עצמה בשוטים, והתקשורת בעקרבים, כאילו מדובר בסוף העולם. ההפסד כואב, משום שהפועל ירושלים אינה בנפיקה ליסבון, ובוודאי שאינה פריס סן ז'רמן. אבל אלה החיים. לא כל משחק הוא חגיגה, ולא בכל יום אתה משחק מול לאו מסי, ולמחורת היום מוצא עצמך מול שחקני ירושלים, שספק אם אתה מכיר את שמותיהם. ההפסד בליגת העל הגיע בזמן, כתזכורת מצלצלת, ובטוחני שהלקח כבר נלמד, הן על ידי ברק בחר המאמן, והן על ידי חניכיו. עכשיו הם רואים את המציאות בעיניים אחרות, עיניים פקוחות. ג' הפועל באר שבע. לפני כחודשיים התייחסתי לכישרונם של שני קיצוני הקבוצה, רותם חתואל ויוג'ין אנסה, והשבוע שוב ראינו עד כמה גדולה חשיבותם. פעם, כשרצינו להדגיש את יכולתו הגבוהה של הקיצוני, כינינו אותו בשם קיצוני סופה. ואכן אנסה וחתואל הם הסופה שבהתקפת הפועל באר שבע. מהירותם היא נשק קטלני, המעמיד במצוקה כל הגנה הנאבקת מולם. ניחוש השערים של רותם הוא יתרון מולד שיש לו על פני חלוצים אחרים, שלעיתים נשכח מהם הצורך לחפש את השער. חתואל היה במקום הנכון גם הפעם כדי להפקיע את שער הניצחון 1-0 על סכנין, ועדיין הוא לדעתי רק בתחילת הדרך. דלת, נבחרת ישראל, כנראה שכל בעיותיו המקצועיות של הכדורגל בישראל נפטרו, וניתן היה להתפנות לשאלת מיליון הדולר. האם מרן זהבי קיבל או לא יקבל חדר נפרד בבית המלון? אפילו יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אורן חסון, נדרש לנושא. זהו עוד סימן לכך שהכל מושלם, ונמנע למרבה המזל הצורך בהתערבותו של ראש הממשלה יאיר לפיד בניסיון לרצות את שני הצדדים.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. עכשיו ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
רוזנטל, דוד רוזנטל, לא רואה ספורט.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר על ענף ספורט רציני, כן, על ה-NFL.
יאללה, בוא נדבר.
קודם כל, כרגיל, אותנו מעניין מה שנקרא, מה שנקרא FC East, שהג'אטס אחרי שני משחקים, 50% הצלחה. בוא נתחיל בזה.
שמע, קופמן, באמת, כאילו, אתה יודע שבקליבלנד שם, אתה בטח ראית את המשחק, קליבלנד הובילה דקה 50 לסיום, עלתה ליתרון של שני תאצדאונים, ההסתברות בסוכניות האימורים על ניצחון, לא סוכניות האימורים, זאת אומרת, ההסתברות הסטטיסטית הייתה על משהו כמו 99.7%, ונצחים את זה. כי הם רק שמו תאצדאון, והם ב-13 הפרש, וכבר מתחת לשתי דקות לסיום. אבל זה קליבלנד, וכנראה שיש קבוצה עם קרמה יותר גרועה מזו של הג'אטס. ושמע, זה באמת, אבל הקבוצה לוהטת ב-AFC East, זאת אומרת, ה-AFC East כולו לוהט.
זה הבילס לוהטת, וגם
הבילס לוהטת, אבל הבילס היה צפוי שילטו. מיאמי, לעומת זאת, זה מה שגם כן עשו שם מהפך די מטורף. מתגבש שם בית יפה מאוד, כשהקבוצה חלשה, נכון לעכשיו, היא ניו אינגלנד, שגם היא הצליחה לנצח בפיטסבורג, בקרב באמת, אחד, כאוהד ניו אינגלנד, זה היה פשוט ממש לתקוע מזלג בעיניים המשחק הזה, אבל אתה יודע, מתפתחים שם קרבות יפים, באמת שווה לשים לב לבילס, קבוצה מדהימה הם בנו שם, אולי הם הצליחו להתגבר על הכללה שאתה מכיר משנות ה-90, עם 4 פעמים בסופרבול ולא הגיעו. זהו, שמע, אתה יודע, NFL כמו NFL, אתה לא באמת יכול לדעת
מה הולך. אז בוא נרוץ מהר, בבית הצפוני, באמת בית קשוח מאוד, שאני רואה שסינסינטי כבר מתחילה ליצור פיגור, ובוא נראה אם היא בכלל
אף אחד שם לא באמת בולט. בולטימור הפסידה גם כן במיאמי וקליבלנד,
קנזס בבית המערבי 2-0, היא קבוצה חזקה מאוד,
כן, למרות שלוס אנג'לס צ'ארג'רס שהפסידה לה יכולה לתת שם פייט, אם כי באמת קשה מאוד לדעת מה יש שם. בדרום זה בית חלש, כשג'קסונוויל עושה קולות של קבוצה אחרי ששנה שעברה לטרבור לורנס הייתה פתיחת עונה קשה מאוד. פתאום, אתה יודע, הבן אדם מתחיל לספק את הסחורה ומצחו השבוע. ב-AFC מערב יש לנו שם את לס וגאס, וזה לא בית שמתבלט כל כך.
כן.
זהו, מבחינת ה-NFC,
NFC אני רואה דווקא שהאיגלס
כן, אבל בוא לא ניקח אותם עדיין ברצינות, יש להם עדיין מה להוכיח. גרינבי חזרה לעצמה, ובריידי, מה אנחנו יכולים להגיד על בריידי? האיש מנצח, כל הזמן הוא מנצח, זה מה שהוא עושה.
בגלל זה הוא יודע מה לקחת, ומה לקחת שישמור עליו, אתה מבין, הוא
כן, אבל אבל על הדבר שהוא צריך לשמור בחיים האמיתיים, קצת קשה לו כרגע. זה הסיפור המעניין הרי.
בגלל זה הוא נשאר בפוטבול, שהיא לא תוכל לדבר. זה גם שיקול. בכל מקרה, טמפה במאזן 2-0.
נכון.
בוא נרד למטה ל-NFC West, 49ers, כל הבית
ב-49ers, יש שם איזשהו סיפור סינדרלה מעניין ב-49ers, שטרי לנס, הקורטרבק הראשון, נפצע ונכנס במקומו ג'ימי גרופולו והביא לו את הניצחון. גרופולו, הם לא רצו אותם, כבר זרקו אותו מהקבוצה והוא חזר אליה, והנה, אתה יודע, סיפור אמריקאי כזה, פתאום הוא מאוד אהוד שם, אבל בוא נראה, יש עוד זמן. וכן, וגם, זאת אומרת, אתה יודע, אריזונה לא נראית,
אני מחפש את סיאטל, זה באמת תמיד קבוצה שעושה לי טוב.
סיאטל בלי ראסל ווילסון, זה אותו דבר, וזה כבר לא שם. זאת זאת אומרת,
אתה
יודע, הם לא יהיו פקטור.
טוב, ובואו נתכנס לעניין שלשמו התכנסנו. אנחנו עם ליגת החלומות, גם היה את האות, ומה אתה מציע לנו באמת הפעם?
אני אגיד לך מה, אני לא רוצה לדבר על מי שכן, אני רוצה לדבר על מי שלא, זה היה, אתה יודע, אנחנו, השחקני טופ של ליגת החלומות, אלה שעד היום הצליחו, רכבו על ההצלחה של מכבי חיפה ועל עומר אצילי במיוחד. ופתאום בא משחק הזה ונותן לכולם חתיכת כפה. בוא נגיד שגם אם אמרת על שחקנים ממכבי נתניה השנה, אתה יודע, הקבוצה הזאת באמת נראית מאוד מאוד לא טוב.
אבל חזרו, אבל חזרו שחקנים, טאוואמסי חזר ועוד פצועים, גנדלמן.
חזרו,
אבל לא היה תוצאות השבת, אז אין ניקוד.
לא רואים את זה בניקוד, אתה יודע. אוסקר גלוך מתברר
השקעה טובה.
וואו,
ובזול, ובזול.
אתה יודע, אתם יודעים, הרי אנחנו, אתם שניכם עוקבים יותר ממני אחרי כדורגל. פעם בעשור קם שחקן כזה, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו מזהים את הטלנט, ואנחנו רואים, היה את בניון, והיה את ערן זהבי, והיה לפניו שלנו את ברקוביץ', ובאמת נראה שהאיש הזה יהיה ממשיך דרכם, וזה בא לידי ביטוי גם בנקודות פנטזי, כל שבת הוא נותן מה שבאמת מעל ומעבר. והפועל ירושלים, בואו נתחיל להרים שחקנים מהפועל ירושלים, החבר'ה האלה עושים...
תשמע, יש שם את בדס, יש שם את אופק ביטון.
האופק ביטון עד השבת הזה לא כל כך היה...
בסדר, לא, השבת הזו, אנחנו מחזור חמישי. יש גם תזרים,
יאו מאוד יציב, יאו אגב מאוד יציב, והם באמת אחלה קבוצה, זאת אומרת, הם מאוד מאוד חביבים. אתה יודע, אי אפשר להיות נגדם. וזהו, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים שום דבר, אני חושב שמה שקיבלו, מה שקיבלו המשתתפים במשחק במחזור הזה, זה תמיד expect the unexpected, כי אתה יודע, אתה בונה, אתה אומר, אתה מכבי חיפה, גם כשתיגעו 1-0, אתה אמרנו, יהיה פה 4-1. ואתה תמיד חושב שמכבי חיפה תספק את הסחורה, לפחות לפי פתיחת העונה, ופתאום במחזור כזה שגורם לך לחשוב שוב, דבר אחד אנחנו יודעים, אל תיקח את ההגנה של הפועל תל אביב.
זה בטוח. תאמר לי, כשוער, אתה לוקח את פרץ כל המחזורים בינתיים? מכבי תל אביב?
הוא אצלי, אני שמח שהוא אצלי. כן.
סיגה של שער אחד.
כן, ויש, אין שום סיבה לחשוב אחרת. זאת אומרת, אתה יודע, גם ג'וש כהן הוא...
כמה הוא עולה?
פרץ נדמה לי שעשרה או 11 מיליון, שזה די בחלק העליון של המחירון.
ב-11 מיליון הוא לא ימכור אותו.
אלא אם תגיע קבוצה מרוסיה. לא, כיף, זאת אומרת, פרץ, תראה, גם את ג'וש כהן הייתי ממשיך לקחת.
נכון.
אבל הנה, אתה יודע, אם היה לי את ג'וש כהן השבוע, לא הייתי כל כך נהנה ממנו. אז זה מאוד, בגדול בקטע של שוערים, אני חושב שאין כל כך הפתעות, ושוב אני חוזר לזה, אל תיקחו שוער מהפועל תל אביב כרגע.
ברור.
מה שההגנה שלהם עושה, באמת.
כן, כן, יש שם, עוד יהיה קטעים, אתה יודע, עוד יהיה קטעים עם הדברים האלה, זה בטוח.
יש הפועל תל אביב והפועל ירושלים בשבוע, אבל זו דילמה מאוד גדולה, כי זה משחק חזק מאוד, אני חושב שהם יקבלו בוסט מדראפיץ', ואתה יודע, צריך לחשוב גם על שחקני התקפה מהפועל תל אביב במשחק.
אני חושב שכקבוצה כרגע, נכון להרגע, באימון הראשון של דראפיץ', ירושלים טובה יותר.
כן, לא, ללא ספק, אבל אתה יודע, דברים משתנים. יש לנו גם עוד שבוע וחצי להתכונן למשחק הזה, דברים משתנים.
על הכיפק, תודה.
ביי. תודה לכם, חברים, תודה.
עכשיו, ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
עוד מכה לביתר ירושלים, שגם ככה קבוצה ענייה, אחרי שרק דאגו שם לחוגג. 300 אלף שקלים חייבים לשלם לדן אייבנדר, בפסק דין בוררות.
אני ראיתי באיזשהו מקום שיחד עם כל הכסף זה 450, זה לא נגמר ב-300.
בסדר, נו, מה זה כסף? תשמע, דאגו לחוגג, דאגו לאייבנדר. זה שכר עבודה. שון וייסמן מרגיע, הפציעה, ציטוט שלו, הפציעה אינה רצינית, דריכה על הדרך, על הרגל, מכמן. הוא יהיה קשיר, הוא אומר, אני אהיה קשיר למשחק מול אלבניה בשבת. הכל טוב. אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, נראה טוב.
אהלן, אני בחימום לקראת העונה.
אתה בחימום לקראת העונה. תשמע, בינתיים מי שמחמם...
מתעסקים רק בשטויות.
כן, ברור. בינתיים מי שמחמם, מה שנקרא, זה איגוד השחקנים, עם מורשתו הנדירה של בילי אנטר. מול
כבר לא שם 20
שנה. לא משנה, המורשת, אבל היא מורשת. החבר'ה נמדו.
קוף לא שוכח אותו.
אני, אתה יודע. שלמדתי כאילו...
אותו בטח
בדר. שלמדתי שם באמריקה, מינהל ספורט, בילי אנטר היה כוכב. הוא פשוט פירק את הליגה כמה פעמים, הוא רק רצה.
כמה שביתות הוא הוביל?
שתיים.
שתיים?
כן. שתי לקות.
מה?
99
ו-2001. בוא דבר איתנו באמת, מתחילים את מה שנקרא... איך זה נקרא? הברגנינג... CBA, הקולקטיב ברגנינג אגרימנט. בין השאר, מתחילים פה עכשיו שמעונת 24, ילדים בני 18, בוגרי תיכון, כפי שכבר קרה בליגה.
כבר יקרה עוד פעם.
לא, יקרה, אין להם מגבלה, הם יכולים באמת לבוא, וזה לא יחול על הילדים של האיש שהכי רוצה, אבל זה בסדר.
זה כן יחול
על... לא יכול
זה לא יחול על הילד הבכור של לברון.
הצעיר, כן. הברוני לא.
אז הוא רוצה לשחק עם שניהם ולפרוש. הוא רוצה לשחק עם...
עד גיל 50.
הוא יהנדס את הלייקרס, שיקחו את שניהם, יפרק את הלייקרס.
אחד בדראפט ואחד ווקון.
עד למטה למטה, כדי שזה.
אז באמת, תיכוניסטים בליגה, מי שזוכר פעם, זאת הייתה תופעה די פופולרית, הגיעו לליגה כמה שחקנים לא רואים ככה, קובי בריינט, קווין גרנט, ג'רמן אוניל, שון קמפ, טרייסי מגרדי וכאלה.
אבל אחר כך קליפרי ניצל את החוק שרק לשנה, שאתה צריך לשחק שנה בקולג'ים, והוא לקח אותם לקנטקי והבטיח להם שהוא יסדר אותם בדראפט אחרי שנה.
כן, אבל שוב, קליפרי, גם למרות שיש הרבה שחקנים שהגיעו מקנטקי, אז עדיין רוב השחקנים לא מגיעים מקנטקי, וכן, הצעד הזה נועד בזמנו, מכיוון שהיו הרבה מאוד שחקנים שהגיעו לליגה, בעצם הפסיקו את זה ב-2005, האחרון היה לו ויליאמס, שדעתי עדיין משחק איפשהו, שפשוט המון שחקנים הגיעו לליגה כשהם מאוד לא בשלים, מאוד בוסריים, ולא הצליחו למצוא את הפוטנציאל שלהם, והסתבכו בכל מיני פרשות לא נעימות, ואמרו, אוקיי, עוד שנה של קולג' או להשתפשף משהו בחול, משהו אחרי התיכון צריך לתת להם עוד שנה של בגרות. ובעצם היום הליגה כן יודעת להכשיר את השחקנים האלה, ויש גם כל מיני מסגרות תחרותיות שאפשר להתחרות בהן, אם זה בג'י ליג, ואם זה באוברטיים אליט, ועוד כל מיני ליגות אחרות.
מה העמדה אבל של ה-NCAA, שמכל החבר'ה האלה, כל הפרוספקט האלה, עושה מיליארדים, בין השאר בהסכמי שידור ושיווק, מדובר על ליגה עצומה, עם הרבה מאוד אימפקט על החברה האמריקאית, והם לא יראו את הכוכבים האלה, גם לא לשנה.
קודם כל, שוב, זה כבר קרה.
כן, קרה, אבל אם עכשיו זה באמת יהיה במסגרת ההסכם, אז תם הטקס, הם יראו רק את האקפל.
לא, זה גם אז היה בהסכם, אבל מה שיקרה עכשיו זה ששוב, אם אתה מסתכל על זה, ליגת המכללות האמריקאית בדיוויז'ן 1, יש 300 ומשהו מכללות, כל מכללה מגייסת כל שנה.
בלי 309.
כן, בדיוק, ומצטבר זה מגיע ליותר מאלף אנשים, אז אם יש חמישה עילויים של התיכון שילכו והתמודדו בדראפט, אז בסדר, לא מזה, גם ככה השחקנים האלה הולכים היום לכל מיני מסגרות אחרות, לג'יליק ולדברים אחרים, וזה בעצם יהיה אפשרות לעשות את זה משנה קדימה, עכשיו, שנה אחורה. עכשיו,
אבל למה כדאי לי ללכת לג'יליק, שזה לא הרבה כסף, ולא לשחק שנה טובה בקולג'?
א', יכול להיות שאתה תלך לקולג' ואתה תחליט, הרבה שחקנים כן הלכו לקולג', גם בג'י ליג יש לך 3-4 מקומות, זה לא שוב שכל התיכוניסטים ינהרו לשם בהמוניהם.
אז מה אכפת לי לשחק? לא, לקידום שלי לפעמים, בקולג' טוב, לפחות שנה, יותר טוב מאשר הג'י ליג.
אם אתה רואה ג'י ליג, זה לא כדורסל.
כן, אני מסכים איתך. למאמן טוב, לתוכנית טובה, לקולג' טוב, לפחות לשנה, זה יותר טוב מאשר בג'י ליג. עם 35 אלף דולר לשנה, 40 אלף דולר לשנה.
לא, יש כאלה שמגיעים גם יותר.
היום ג'י ליג זה ליגת המילואים של NBA, בסופו של דבר. ואתה יכול לשחק שם, אם אתה יודע שאתה צריך עכשיו בקבוצת ליגת המילואים של מיאמי, אז יכול להיות שמיאמי יגדלו אותך שם, ואחרי שנה יבחרו אותך בדראפט, אתה תהיה כבר מוכן לשחק במיאמי. אז יש הרבה יותר דרכים להגיע לליגה, אני עדיין חושב...
לא, אם אני הולך לשחק בג'י ליג שלהם, אז אני כבר לא צריך ללכת לדראפט.
לא, גם הג'י ליג אתה צריך להיכנס ללכת לדראפט. שחקנים כמו ג'יילן הרדי וכמו ג'יילן גרין וכמו ג'ונתן קומינגה הגיעו דרך הג'י ליג איגנייט, ועוד יגיעו ויגיעו ויגיעו. אז זה חלק אחד מההסכם שהולך להיות. כמה דברים מעניינים אחרים שהולכים להיות בו. קודם כל, בפעם הראשונה בליגה ספורט אמריקאית, מחלות נפש, בעיות נפשיות, יחשבו כפציעה. כלומר, תוכל להגיד, אני כרגע סובל מדיכאון, אני הולך לטיפולים, וזה יהיה כאילו, עכשיו נקעתי את הקרסול, זה יהיה סיבה לגיטימית, מה שנקרא, גם מבחינת רישום, להחמיץ משחקים, שזה מאוד מעניין, והנושא של בריאות הנפש עלה לאחרונה בכותרות, ומה שעוד יקרה, זה שמס המותרות הולך כנראה להעניש עוד יותר קבוצות שחורגות ממנו, וזה מה שנקרא אפקט גולדן סטייט. כי גולדן סטייט, אחרי שהם לקחו אליפות ושילמו מיליארדים של, לא מיליארדים, הרבה מאוד מס מותרות, אז הבעלים שלהם, ג'ו לייקוב, אמר שזה לא פייר שהם משלמים כל כך הרבה, והוא מקווה שהליגה תקל איתם.
כן, אז
הליגה לא רק שלא מקילה איתם.
הוא יצטרך להיפטר מגרין בשנה הבאה.
גם התקציב, זאת אומרת, לפני, זאת אומרת, הסלרי קאפ עולה, לא שזה מספיק עולה, אתה יודע, זה עולה במיליונים בודדים, אבל יש קבוצות שזה קריטי עבורם.
תראה, בגדול התקציב עולה כבר ביותר ממיליונים בודדים, בשנה האחרונה הוא עלה, אם אני זוכר נכון, יותר מ$10 מיליון, ומצפים להגיע...
עכשיו יש את הסכם טלוויזיה החדש, יעלה את זה עוד יותר.
יש הסכם טלוויזיה ב-2024, שיכול להיות שבאמת יעלה את זה עוד יותר, כל מיני פלטפורמות כמו אמזון ואפל יכולות לקנות גם משחקים כמו...
מה אם לקצר? מה אם לקצר, סורוקה מנה? הליגה הזאת הורסת לשחקנים את הבריאות. 82 משחקים.
אבל אז ירד הכסף.
אין מה לעשות.
אין מה לעשות, ירד הכסף.
אז הכוכלים
ירדים. עוד מוסיפים כמו גביה.
לא, לא, אבל הגביה ייחשב בתוך ה-80.
בתוך המשחקים. אבל אין...
אני חושב שבסופו של דבר יקצרו קצת, אבל שוב, לא יורידו את זה פתאום ל-30.
העונה הכי גדולה של הליגה הייתה, אם אני לא טועה, ב-99 היו 60 משחקי רגולציה.
בגלל שהיה שביתה.
לא, היו, תשמע, היו 50 משחקים, וזה היה כדורסל הכי גרוע, כאילו, חוץ מזה שהניקס הגיעו אל הגמר, מתנצל. באמת, היו שם באמת תוצאות של 60-70.
אהבתי.
לא היה כיף.
אבל אהבתי.
אגב, לא דיברנו, ב-WNBA היה השבוע היסטוריה.
נכון. בקיצור, הליגה פשוט מרוויחה הרבה כסף, ובגלל זה תקרת השכר עולה. זה תמיד הרי סגמנט מתוך הרווחים. אז זה לא שהליגה מעלה את הכסף כי בא לה, אלא כי פשוט היא מרוויחה כסף, כי אנחנו אוהבים לראות אותה.
להם, איך אומרים השחקנים? איך ביליאנטר תמיד אמר? להם יש כסף. המטרה שלנו היא לקחת אותו.
לא רק כסף, תמיקה פרמליו, המנכ"לית החדשה של ארגון השחקנים, עובדת על זה ששחקנים יקבלו אקוויטי, שחקנים מסוימים, נניח אם אתה נשאר בקבוצה 10 שנים, תוכל להיות עם אופציות בקבוצה. וזה גם משהו מעניין, כי היום שחקנים הרבה הולכים להייטק ומסתכלים משם.
על הכיפק, סורוק אמן, המון תודה.
ביי.
היום ה-20 בספטמבר 2022, אם היה מודי ברון בחיים, היום הוא היה מציין את יום הולדתו ה-60, אבל הוא הלך מאיתנו לפני כמה 4 חודשים, לא פחות.
צעיר, הלך צעיר.
אנחנו אומרים שלום לדור ליג'י, מנכ"ל ומייסד Tech Together. שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, רון, מה שלומך?
חיים בצניעות, גם צביקה באולפן, אתם, הארגון שלכם מארגן טורניר כדורגל כבר שנה שלישית, שרותם את ענף ההייטק הישראלי לטורניר כדורגל. זו המטרה של הטורניר והאירוע, לצמצם את הפערים בחברה הישראלית, ויהיה גם משחק ראווה לזכרו של מודי ברון. בוא תספר לנו קודם כל על הארגון, גם מודי בחייו היה חבר בעמותת שער שוויון.
נכון מאוד רון, אנחנו ככה באמת בשנה השלישית שלנו של טורניר הכדורגל, אנחנו חברת Tech Together, אנחנו בעצם מארגנים אירועי ספורט חברתיים בקרב קהילת ההייטק, אנחנו עושים את זה כבר באמת ב3 שנים האחרונות, ובזכות זה עזרנו למעל מאות חברות שמשתתפות איתנו לבנות קבוצות ספורט מקצועיות, וככה להשפיע על חיים של אלפי שחקנים שהיו איתנו, ובזכות האירועים האלה תרמנו מעל 500,000 שקלים לעמותות שונות. כרגע בטורניר הנוכחי אנחנו באמת עושים את זה יחד עם עמותת שער שוויון, במטרה לצמצם את הפערים בחברה. כמובן הייטק ישר נרתם למשימה, ומודי ברון, זכרונו לברכה, איש והגדה, באמת היה חבר ועד פעיל בעמותה, ואנחנו מארגנים ממש בחמישי הקרוב, בערב הגמר שלנו, משחק לזכרו, יחד עם כוכבים כמו אבי נימני, איתן שטראובר, דדי בן דיין וכו', ונבחר את האומנים שככה נרצה.
זה יהיה בגולטיים, נכון? בתל אביב.
נכון, בגולטיים תל אביב. חם הכדורגל המוביל שלנו. אני אישית למדתי שם בבית ספר, ברוניטד, זה ממש איזו סגירת מעגל אישית לעשות את הטורניר הזה כבר ממש בפעם השלישית שם, ואין יותר מרגש כאחד שצרוף על כדורגל לעשות את זה לזכור של מודי ברון. הייתי... רואה אותו כל שלישי ורביעי.
כן, אני רואה גם שיוסי בניון השתתף בנוסף השחקנים שציינת לנימני ולשטראובר וסילבי ג'אן.
נכון.
וגם נבחרת אמנים. מודי גם היה אמן, יוצר, כותב, הופיע, מה לא, ביים. אז יהיה גם נציגות לנבחרת האמנים.
נכון, נכון מאוד, בזכות אדיר דנין, המכונה דנין, הוא באמת בא מעולם של כל הכדורגל חופים, הוא אחראי על כל נבחרת האמנים, והוא עוזר לנו ככה לארגן את כל השחקנים, בניון וסילבי שככה ציינת באמת היו איתנו בטורניר שנה שעברה, לצערנו בגלל לוחות זמנים השנה לא הסתדר להם להגיע, אבל אנחנו ככה באמת נופנים בראש, וכמו שציינו גם על סילבי, באמת זה כיף לראות בטורניר שמשתתפות איתנו לא מעט נשים בעשייה הספורטיבית חברתית הזאת, וזה ככה ממש מדהים לראות את האייטם כל שנה מחדש איך הוא נרתם למען הקהילה דרך הספורט.
כן, בוא נקפיץ לך באמת אתגר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל נבחרת הנשים החרשות צריכה לייצג את ישראל באליפות העולם באוקטובר. כן, נבחרת אנשים בכדורגל, חרשות, יש חרשים ויש חרשות, חרשים, והנבחרת לא יכולה להשתתף, למה אין להם כסף, למדינה אין כסף לממן אותם. לא מספיק שבאמת הן חרשות, גם מפלים אותם תקציבית, אז אם באמת העמותה שלכם תוכל לעזור להם, כמה שתוכל לעזור, כדי לגייס עבורן כסף, אז תאמין לי, זו ברכה ואף מצווה.
לגמרי מצווה, לצערנו לא חסר באמת מטרות שזקוקות למשאבים, אנחנו נשמח ככה לעזור איפה שאנחנו באמת יכולים, אנחנו נדבר על זה איתך באמת בקשר.
אני גם ממליץ באמת לתמוך במפלגות חרדיות לתפקיד שר הספורט, זו ההמלצה שלי לבחירות, אם תוכל לגייס באמת, זה לא בציניות אני אומר, אני אומר את זה ברצינות מלאה, כי רק שר חרדי יוכל לדאוג לנו באמת למשאבים. כל תקציב הספורט פה 140 מיליון שקל.
כן, אז אפשר לגמרי להסכים. כן. משאבים לא חסר שם.
ברור.
בוא נראה. נקווה העיקר שיהיה לנו ממשלה יציבה מתישהו בארבע שנים של שקל.
לא צריך.
אבל אתה יודע, זה בדיוק הספורט, זה למה אנחנו מתעסקים, רגע להתנקות מכל הרעשים האלה, ולעשות משהו שהוא כיף לנשמה וללב, פחות פוליטיקה וכאבי ראש.
זה מה שגם מודי היה אומר. דור, המון תודה על מה שאתם עושים.
תודה רבה לך רון, תודה רבה לך צביקה, נשמח לראותכם באמת בחמישי הקרוב באירועי הגמר שלנו, ואותך צביקה בלי נדר באמת באירועי הכדורסל שלנו.
קדימה, תזמינו אותי, אני אבוא.
בכיף.
יאללה, אנחנו נהיה בקשר, תודה רבה לכם.
תודה. הנה צביקה, אתה יודע, הוועד האולימפי הגרמני וממשלת גרמניה, נתנו פיצוי עלוב למשפחות יהודה לחללי מינכן, אתה יודע, כמה לירות, בוא נאמר לכל משפחה.
כן, אחרי הלחץ הוסיפו עוד קצת, אבל בסופו של דבר זה לא משהו.
והנה בית משפט בארצות הברית פסק עכשיו לאזרחים אמריקאים פיצוי של 111 מיליון דולר.